a sunny afternoon, I tried to write a song. A little bit of this and a little bit of that on tape before it's gone. It sounds a bit like R.E.M. and a little bit like Sting. Mix it in the bucket, let's see what it might bring. Na 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 na, on and on, we're just brilliant things. Na 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 na, all in all, we're just brilliant things. Na 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 na, all in all, we're just brilliant things. Na 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 na. It seems that something's missing, so we had a piece of cure. But now it's not hard enough, we're changing that for sure. Just a bit Metallica and a little spoon of Clash. Ready as the Fury song, okay, transfer the cash.
La 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 la,
all in all, we're just brilliant bees.
La 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 la,
all in all, we're just brilliant bees.
La 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 la,
all in all, we're just brilliant bees.
La 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 la,
all in all, we're just brilliant bees.
שלום לכל המאזינים, אתם בשורה שנייה באמצע הפודקאסט לקולנוע, אני תום שפירא ואיתי כתמיד.
אביעד שמיר, הפחות מצונן בין שנינו.
גם זה כתמיד אני חושב, אני באופן
טבעי. לא, זה לא תמיד, לפעמים אני יותר מצונן.
למי שלא מכיר את הקונספט של הפודקאסט הזה, זה לא באמת משנה, כי היום אנחנו חורגים מהקונספט הזה.
הפעם השנייה?
פעם השנייה. אנחנו חורגים מהקונספט כמה פעמים.
כן, לא, פעם שנייה שאנחנו חורגים בצורה הזאת.
כן, כי היום אנחנו עושים את סיכום השנה.
יאי,
אנחנו מסכמים את 2014 בקולנוע, שבניגוד לגישה של אביעד, אני די חיבבתי. כאילו, היה המון סרטים, לא, היית כזה...
תן לי לחדד.
כן.
יש כמה סרטים ממש טובים, אבל אין הרבה שהם... אין הרבה מהם.
אוקיי. שנה שעברה יותר אהבתי. היה הרבה זבל, זה בטוח.
שנה שעברה יותר אהבתי.
השנה היה לי קשה לבחור את חמשת הסרטים הכי גרועים, שזה אף פעם לא סימן טוב.
היה קשה לבחור רק חמישה, אתה מתכוון.
כן.
גם לי האמת היה קצת התלבטות, אבל לגבי המקום הראשון לא היה ספק. יש סיכוי אפילו שאנחנו מסכימים עליו.
יכול להיות, יכול להיות. הקונספט שלנו, אנחנו נעשה את זה ככה, אנחנו כל אחד מאיתנו בחר את חמשת הסרטים הכי טובים שלו, לא סיכמנו בינינו קודם מי, מה ומו, אז רוב הסיכויים שנחלוק בדעתנו.
אנחנו בכלל לא מכירים, אני לא יודע, אני אפילו לא יודע איפה אני עכשיו.
ובין לבין חמשת המקומות הראשונים, ניתן כמה ציונים אחרים, אני חושב, לשבח,
כן,
לחסד ולהפך.
כן. כן, אל תצפו למשהו שלא היה שנה שעברה.
אביעד,
אני זכיתי בהטלת מטבע שהטלתי בעצמי.
הטלת עוגיות שוקולד.
גם.
כן.
זה היה זכייה כפולה, בשני ימי צפל. כן. טוב, נתחיל עם מקום חמישי שלי ועם כיסא חורק.
רגע, אביעד, שכחנו את הזרה הקבועה?
לא,
הזרת האין ספוילרים שהיא קבועה לסרטי סיכום השנה.
אין ספוילרים הפעם.
בדרך כלל אנחנו ספיילרים, אבל הפעם לא.
אנחנו הולכים לעבור יחסית בקיצור על כל אחד מהסרטים. אם תהיה חפיפה, אז בכלל זה יחסוך לנו זמן. ונתחיל עם המקום החמישי שלי, שזה בתוך לואין דייביס, סרט של האחים כהן, דיברנו עליו, יצא בתחילת השנה. הסרט מתרחש ב... קודם כל, אולי נשים קישור גם לפרקים שהקלטנו.
אתה מניח יכולות טכניות בידיי שרחוקות מאוד מידיי.
אני מאוד מקווה. הסרט מתרחש בשנות ה-60, לואין דייביס הוא מוזיקאי בניו יורק שבחסר כל מסתובב בין, ישן מתנחל לבתים של חברים, מחפש הופעות, כל מיני דרכים להתפרנס, וזה הסרט פחות או יותר, המאבק שלו לפרוץ, למרות שהוא, אין בו שום דבר מיוחד לדעת אחרים.
ואין בו מוכנות להתפשר, הוא לא מוכן לשמות את הסגנון שלו.
והוא גם נשמוק, מתברר. כן. לפחות מעידים עליו ככה.
דיברנו על הסרט הזה לאורך, ואני מסכים שב... דבר ראשון, גם סרט גרוע של האחים כהן הוא סרט טוב. היוצא דופן היחיד, אני חושב, זה Lady Killers. כן, כן. הפלופ היחיד בקריירה שלהם, אבל הסרטים
הבינוניים... לכל במה מותר פלופ אחד לפחות.
כן. אבל הם שניים, אז מותר להם חצי פלופ, אני מניח.
לא, כל אחד מותר חצי, אבל ביחד זה פלופ.
לא, אוקיי.
אחד מותר פל, ולשני מותר
אופ. וזה, בתוך לואין דייוויס, הוא בהחלט לא מהיצירות הפחותות שלהם. זה סרט נהדר, וזה סרט שהיה מאוד כואב מבחינתי. אני חושב שציינתי זה כשריצו, כי זה סרט על אמן שמגלה שהוא בינוני, זה דבר שאתה לא רואה הרבה בקולנוע.
וזה יפה שאתה חושב שאתה אמן?
כתבתי ספר אחד. לא באופן כללי, מישהו שיוצר ומישהו שמבין בערך באמצע החיים שלו, אחרי שהוא תכנן לעצמו איזה מסלול קבוע, הוליוודי כמעט להצלחה, אתה יודע, להגיע מנקודה א' לנקודה ב', מגלה באמצע המסע שבעצם אין לו מה לעשות אותו.
זה אצל האחים כהן, אתה אף פעם לא תקבל את המסע הרגיל. זה תמיד, הם מתחילים בנקודה מסוימת, והם לא ילכו לנקודה שאתה רגיל לראות אותה, הם ילכו ל... הם ידבקו במסר שהם רוצים להעביר.
ולמרות שזה סרט על מוזיקאי בינוני, חשוב לציין המוזיקה בסרט דווקא ממש ממש טובה.
היא נהדרת, מי שאוהב פולק, כן.
יכול להיות שאחים כהן עושים את המוזיקה הזאת עם מי שהם לא זכרו.
הם תמיד מאוד משקיעים בפסקול.
לא, והם אמרו, אוקיי, אנחנו נעשה סרט על מוזיקאי גרוע, אז בואו נבחר שירים שאנחנו שונאים.
הוא לא גרוע.
כל הקהל אוהב את זה, והם כזה. בעיניי לא, בעיניך לא.
הוא לא מוזיקאי גרוע, גם לא מוצא כמוזיקאי גרוע, הוא מוצא כמוזיקאי בינוני. מישהו שאין לו את אין לו את האקסטרה שצריך כדי להפוך לגיבור של הסיפור.
חשוב גם לציין, השחקנים בסרט, כולם עושים עבודה נהדרת. אוסקר אייזק.
החתול לא רשע. החתול נהדר.
כן, והסינמטוגרפיה. כאילו ראינו השנה
שגם כמה... אותה עושה החתול.
מי עשה את
דיק? דונל זויד שני, לא יודע, מה שמו?
לא, כי הזכרנו את זה בזמן הציל, בזמן הזה.
לא רוג'ר דיקנס.
לא רוג'ר, נכון, זה הסרט האחד שלהם שרוג'ר דיקנס לא עשה, אבל זה לא משנה. הסרט הזה נראה נהדר, פשוט יפהפה. כן, אני מסכים.
יש לו מראה אפלולי כזה קצת.
כן.
זה נראה כי הוא כל הזמן עומד.
פיל נואר של עולם המוזיקה.
זה, איך אומרים כחול בצרפתית?
אני לא יודע.
כחול נואר. פילם כחול.
כחול הוא הצבע הנוער ביותר.
כן, בלה. סרט כאילו, מה שאני לקחתי מהסרט הזה זה אתה יכול להיות האומן הכי בינוני שאפשר, אבל אם האחים כהן עושים לך סרט, אז לפחות זה יהיה, לפחות את הסיפור שלך יהיה מעניין.
אוקיי, מקום חמישי שלי זה סרט שדיברנו עליו ולא הוקרן בארץ באופן סדיר, אבל ראה את הסינמטק לפחות פעם אחת, החיים בצללים. סרט קומדיה ערפדים ניו זילנדי.
לא בבימוי פיטר ג'קסון.
זה הקומדיה ניו זילנדית הכי טובה השנה, לא לדבל עם ההוביט, קרב חמשת הצבאות, שהקומדיה ניו זילנדית השנייה הכי טובה השנה, ואני נורא עצוב שווי, אני לא צריך לראות את סרטי הרביטה כדי שאני אוכל לשפוך את זעמי כראוי על...
אתה יכול לעשות את זה בזמנך הפרטי, אני פשוט... זמני הפרטי הוא לא 9 שעות של לשאל בכל
נאום. אביעד, אני פשוט, אני רגיל להוציא עצבים על סרטים גורים איתך, אז אם אני לא עושה את זה איתך, אני פשוט הולך ברחוב ומתחיל לצרוח על אנשים בלי שום הסבר. למה הוא עשה את זה?
ככה מפטרים מוניטין. החיים הצללים מדבר איתנו.
כן.
אליך, טוב.
זה פשוט קומדיה מאוד מצחיקה. כאילו, אני לא יודע מה אפשר להגיד... על קומדיה טובה, חוץ מפשוט לנסות לחזור על הבדיחות. זה סיפור על 3 ערפדים שהם roommates. אחד מהם בחור סמי מודרני, רק בן 150 שנה. אחד,
צייר כזה, כן.
כן, אחד אציל בין ימי הביניים עם חיבה מוגזמת לבחורות, ואחד נוספרטו קלאסי, שהוא כל כך זקן שהפנים שלו הפכו להיות מקס שרק.
כן, עם האיפור, כנראה. כן. אנחנו לא יודעים איך הוא נראה בלי איפור.
והחיים שלהם קצת מסתבכים כשאחד מהם מערפד בטעות או בכוונה בחור מימינו שמכניס אותם לתסבוכות עם חוסר ההבנה שלו בעולם הערפדים.
זה סרט שמאוד מאוד מודע לזה שהוא סרט ערפדים. סרט,
וזה כל הקלישאות, וזה מוקומנטרי. וזה מוקומנטרי.
כן, הוא לוקח את כל הקלישאות של עולם של הערפדים הקולנועיים ועושה מהם סלט מכוון.
ואת גם את עולם הקלישות המוקומנטרי, יש את הסצנה הנהדרת שבה מתעצבנים עליו שהוא גילה, שהוא מגלה שהם ערפדים כל הזמן, והוא אומר, אתם באמצע סרט תיעודי.
את זה, הם הצליחו בסוף איכשהו קצת להסביר את ההיגיון מאחורי זה, אבל עדיין.
באופן כללי, הסרט הזה הוא פשוט קורע מצחוק. כל דקה יש איזה פאנץ' נהדר, איזה הומור פיזי, הסרט הזה מסוגל להצריק אותך עם צילומי סטילס, כאילו עם הקטעים שבהם יש לך את הצילומים של הערפד הכי זקן קבור בארון שלו עושה פרצופים.
תראה, אם אתה לא יכול להסביר נגיד בלי לחזור על בדיחות, אם אתה לא יכול להסביר למה זה קומדיה כל כך טובה, אתה יכול אולי להסביר על ידי מה הוא לא עושה. מה הוא לא עושה שעושה אותו קומדיה טובה?
הוא לא עושה.
הוא נמנע הרבה דברים שקומדיות מודרניות עושות, וזה די מעצבן.
הוא לא חוזר על הפאנצ'ים, דבר ראשון. כאילו, פאנץ' עבור הלאה, פאנץ' עבור הלאה. הוא לא מסביר את עצמו למוות. המודעות העצמית שלו קיימת, כי בכל זאת סרט מקומנטרי, אבל היא נעצרת בגבולות העלילה. כאילו, העלילה עדיין מושק להתקיים כמשהו בפני עצמה. אתה כמעט יכול לדמיין את זה כסרט רציני. ואז הם פשוט הופכים את היוצרות.
כן, זה כאילו אם דמדומים היה מודע לעצמו.
ואני אוהב את הדמויות. אתה פשוט אוהב את הדמויות. כן, כן. כולל עוד פעם, את המפלצת בת 1000 השנה שלא יכולה לדבר באמת. שרק עושה פרצופים שקטים.
לדעתי הוא יכול לדבר, הוא פשוט לא רוצה.
זה גם הגיוני.
אולי השיניים אפריות לא לדבר כבר.
אז כן, קומדיה טובה. אין לנו מספיק כאלה, אני אומר. כאילו, השנה היה לנו כמה קומדיות, אני ואתה לא כל כך נהנים מז'אנר הקומדיות המודרניות, כמו שאמרנו בביקורות על שכנים.
כן,
אני אהבתי את רחוב ג'אמפ 22.
אני לא ראיתי אותו, כי לא אהבתי את
הקודם.
אבל אני מודע לזה שאני במיעוט בקטע הזה.
כן, אין בעיה. אבל באמת, יש... הקומדיה המודרנית זה יציר... הקומדיה הרייטד המודרנית, כן? זה יציר מוזר כזה שאני לא מצליח להתחבר אליו.
תראה, הסרטים הכי מצחיקים שאני ראיתי השנה הגיעו מניו זילנד, מבריטניה, מישראל, לא מארצות הברית. זאת אפילו סרטי אנימציה עוד יכולים להצחיק, אבל קומדיה שהיא לא אנימציה, האמריקאים לא כל כך מצליחים להצחיק אותי.
הסגנון של ג'אד אפטאו השתלט לגמרי. קצת מרגיש חדגוני.
כן.
מקום רביעי שלך, אביאן?
מקום רביעי שלי. דיברנו על אומן בינוני שלא זוכה להכרה, אז מקום רביעי שלי יש אומן שזכה להרבה הכרה בזמנו, מר טרנר.
זה הכי... מר טרנר בשבילך.
אמרתי מר טרנר.
אני יודע, זה מר מר טרנר בשבילך.
זה מר מר...
כן.
מר מר טרנר.
כן. ורד טרנר בשבילך.
מר 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 טרנר היה אבא שלי.
כן.
סרט שדיברנו עליו לפני סך כל שבועיים או שלושה, עדיין בקולנוע, אם לא הורידו אותו בדיוק רגע לפני שהפרק עלה.
תתביישו לכם אנשים בקולנוע שמורידים סרטים רגע לפני שהפרק עלה.
מייק לי, יש לו מבחינתי שני מצבים. יש את מייק לי המודרני שעושה סרטים קטנים, בלי הרבה עלילה, שהם נורא ממוקדים בסיטואציות ולא ב... יש כמה דמויות בסיטואציה מסוימת והשחקנים מקבלים הרבה חופש לאלתר, ויש את מייק לי שעושה סרטים היסטוריים ושם ההשקעה בפרטים היא מדהימה והשחקנים לא יכולים לאלתר כי הם צריכים לדבר בשפה של התקופה, הם צריכים להכיר את כל המושגים, צריכים את כל המחוות הקטנות, ואני אוהב סרטים שמשקיעים בתחקיר ההיסטורי שלהם. זה לא אומר שזה אוטומטית הופך סרט לטוב בעיניי, אבל מר טרנר פשוט, זה דבר שמאוד מאוד הרשים אותי בו, בסרט שבאופן כללי אני אהבתי, כי למרות שהוא די ארוך, הוא איזה 2.5 שעות, לי הוא עבר יחסית בקלות. זה דמות ראשית מעניינת, עמוקה, בן אדם שלא רואים את המסע שלו לגדולה, הוא כבר מפורסם כשהסרט מתחיל, וזה נותן איזשהו ניגוד מאוד מעניין עם הצורה שטימותי ספון מגלם אותו, בתור טיפוס די כזה מופנם, גס רוח, לא מכיר בכלל בקיומה של המשפחה שלו, חוץ מאבא שלו. טיפוס כזה שמראה כאילו הוא שונא להיות מפורסם, אבל בו זמנית הסרט מראה שזה, הוא בהחלט מרוצה מזה שהוא יכול להתפרנס מהאומנות שלו.
זה כמעט האנטי סרט ביוגרפי הוליוודי קלאסי.
טוב, זה בריטי.
כן, אבל ממש... לא ראיתי עדיין את התיאוריה של הכל או את משחק החיקוי, אבל לפי מה שהבנתי הם הולכים בצורה שתצפה מסיפורים של אדם גדול.
כן, ראיתי את התיאוריה של הכל והוא בהחלט מה שהם צפים מסרט ביוגרפי.
עובדה לא ידועה, אם אתם ניגשים לאופיס ואתם לוחצים Ctrl Alt N Z Delete, מופיע לכם תבנית, אתם רוצים לכתוב ביוגרפיה הוליוודית זוכת פרסים?
כן, לא.
כן, לא, הכניסו שם, הכניסו תאריך.
כן, לא, ביטול.
ככה נעשים רוב הסרטים הוליוודיים, אבל זה באמת, זה סרט שהולך בכיוון אחר לגמרי. הוא מתחיל כשהגיבור כבר גיבור, כאילו, כבר מוכר תרבותית, הוא כבר זקן, וזה פשוט עוקב בדקדקנות המוסד פרטים אחרי הרבע האחרון של החיים שלו.
זהו, עכשיו, כמו שאמרתי, אני אוהב סרטים היסטוריים שמשקיעים בפרטים, אז מבחינתי רק לראות את כל הדברים הקטנים, כל הצורה שאנשים מגיבים לסיטואציה בצורה שונה מהיום. התגובה לבן אדם שהוא לא אומן והוא מבקר אומן שלא נמצא בכלל בחדר, האופן שבו מגיבים אליו, על החוצפה לבקר מישהו.
ואם אנחנו מדברים על, דיברנו על צילום קודם, אז פה אני כן זוכר, אני כן זוכר את השם שלה. כן, דיק פופ. דבר ראשון, כי יש לו את השם השני הכי טוב בקולנוע השנה. השם הראשון נגיע עוד מעט. עוד מעט.
אני חושב שאני יודע איזה, אתה מתכוון.
זה הסרט השני הכי יפה שראינו השנה.
מבחינה חזותית.
מבחינה חזותית, כן. יש כמה מתחרים על התואר, מקום ראשון נגיע אליו גם כן בהמשך הרשימה, אבל מבחינתי זו הוכחה, שוב, שצלם טוב יכול לעשות דבר שמאה אלף אנשי אפקטים הם מוחשבים, או אנשי אפקטים, אתה יודע, לא מוחשבים, לא יכולים לעשות.
שאלו אותו, כן, שאלו אותו לגבי זה, איך הוא, איזה טכניקה הוא השתמש, פשוט היה לנו מזל. יצרנו עם מצלמה, הייתה שקיעה יפה, היה לנו מזל עם זה, העננים בדיוק הסתדרו כמו שהתאים לנו.
אז אני חוזר על מה שאמרנו כשדיברנו על הסרט הזה. אם זה עליהם בקולנוע כשהפודקאסט הזה עולה, רוצו לראות אותו בקולנוע. זה לא סרט למסך הקטן. כאילו, הוא יהיה טוב גם על המסך הקטן, אבל כדי לראות כן. את האימפקט של הרגעים הגדולים של הסרט, אתה צריך לראות אותו כמו שצריך לראות אותו.
פשוט תמונות חיות, חלק גדול מהזמן.
אוקיי, ועכשיו מקום רביעי שלי, הסרט עם הבן אדם בעל השם הכי טוב בקולנוע השנה, כנראה הכי טוב בהיסטוריה של הקיום כולה.
אבל הוא לא משתתף בסרט.
לא, אבל הוא עזר לכתוב את הסיפור.
כן.
אני מדבר על הוגו ארתור רנדל גינס, הוגו ארתור רנדל גינס, שעזר לכתוב את מלון גרנד בודפסט, עם ווס אנדרסון שהוא פחות חשוב, למרות שהוא
הבמה. הוא היה שם, הוא הסתובב בין מאחורי הקלעים, חילק מים.
ווס אנדרסון הוא במאי שלא אהבתי את הסרטים הראשונים שלו, אולי כי לא ראיתי אותם בקולנוע, כי את שני הסרטים האחרונים שלו, את ממלכת אור הירח ואת מלון גרנד בודפסט, ראיתי בקולנוע והתאהבתי בהם.
את מרשו על המעולה לא אהבת?
לא, ממש לא.
אני מאוד אהבתי אותו.
אולי זה כי לא ראיתי אותו בקולנוע. לא רק שלא אהבתי, זה עוד פעם, זה עניין כזה של אישי, הייתה לי מין כזה שנאה מיידית לבמאי הזה, בגלל הסגנון המאוד היפסטרי שלו, קוט אנקוט.
מאוד, כן.
כן, זה כזה.
אבל לפני שזה היה פופולרי.
אתה מנסה להיות מיוחד, כן. ווס אנדרסון. אבל למרות שהלכתי לסרט הזה ולמלכת אור הירח, מוכן קצת להתאכזב, לא, זה היה נהדר.
זה מעניין שהסרט הראשון שלו שאני באמת אהבתי זה משהו על המעולל, וזה יוצר רצף של שלושה סרטים שלו שאני אוהב, אחרי שבאמת לפני זה הרגשתי שהוא מתאמץ מדי.
אז אולי כן.
אולי הוא מתבגר פשוט.
אולי זה לא אני, אולי הוא באמת פשוט השתנה. מלון גרנד בודפסט זה סיפור רב 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 תהפוכות ודמויות וקאמויים ומיקומים שמתרחש במדינה מזרח אירופאית, יש לנו את מערב אירופאית.
זה די באמצע, כן. מה שמעתי, זה די על הגבול.
חסרת שם אי שם בין המלחמות, וזה
כן, מתאר... זה לא מתרחש בבודפשט.
כן. זה מתאר בעיקר את חייו של גוסטב אם בכמה רגעים מכריעים, הוא הקונסייר של המלון הסופר מהודר הזה, והידידות שהוא מפתח עם אחד העובדים החדשים במלון, מוסטפה. דבר ראשון, זה יפהפה. עוד פעם, זה סרט ש... טוב, עכשיו הוא כבר לא בקולנוע, זה בטח יהיה באיזה סינמטק מתישהו.
הוא כבר זמין לקולנוע ביתי, אם רוצים.
כן, לא, אבל עוד פעם, זה סרט יפהפה שהייתי ממליץ לראות בקולנוע. יש שם את השטיקים הקבועים של ווס אנדרסון מבחינת המצלמה שעומדת ליד משהו ואז זזה הצידה ואז זזה שוב לצד האחר וכל הרקעים מאוד מאוד צבעוניים ומלאכותיים. יש שם רגע שפשוט סצנת אקשן מוחלטת בבובות, בסטאפ אקשן של בובות.
זהו, ווס אנדרסון הוא מביים סרטים כמו סרטי אנימציה.
הכל מאוד נשלט, אין הרבה מקום לאלתור אצלו, הייתי חושב.
אין הרבה מקום לאלתור, וגם אין לו בעיה שיראו את הדמויות ממש מרחוק רק בתור צלליות לרגע, כי זה נותן משהו מהתחושה של הנחיצות.
רייל פיינס הוא תמיד שחקן טוב, והוא מסוג השחקנים האלה שהם תמיד טובים באופן שגם לך להתעלם מהם, להגיד כזה, כן, זה רייל פיינס, הוא נתן הופעה טובה כמו שהוא תמיד נותן.
הוא האנטי ליאם ניסן. ליאם ניסן מגלם את כל הגיבורים, ריי פיינס מגלם את כל הנבלים. פה הוא הדמות הטובה.
כן, והדבר הזה שהוא עומד בשבילו, זה מין סוג של ג'נטלמניות שפסה מן העולם, והוא מגלם את זה באופן כל כך מושלם וכל כך בריטי, עוד פעם, כאילו שזה לא סרט שמתרחש באנגליה.
כל כך שפם.
כל השחקנים בסרט עושים עבודה טובה, אפילו שחלקם עושים עבודה טובה בתור קריקטורות. וויליאם דפו, קריפי אז אבר, אדריאן ברודי, ממזרי, לא ממזרי, שמוקי יותר מתמיד, אף מרי אייברהם, בהופעה קצרה שמזכירה לכולנו שהוא אף מרי אייברהם.
הוא הופיע גם בתוך לואין דייביס בהופעה קצרה, זה כאילו היה חסר לו קצת כסף, אז השנה הוא השלים את החשבון.
הסרט הזה הוא תענוג, אילו דבר ראשון, לפני שהוא סרט חשוב או טוב, הוא תענוג לצפייה, הוא לא משעמם לרגע, הוא תמיד יפה, הוא תמיד מעניין, הוא תמיד קורא איזה דמות חדשה צצה על המסך ושובה את הלב שלך. ואחרי זאת עוצמנו, ואתה מתחיל קצת לחשוב על מה שהוא מנסה להגיד, ואתה מתחיל להעריך את הבחירה מוזרה לעשות אותו סיפור מאוד מאוד מורכב, כי זה סיפור בתוך סיפור, בתוך סיפור.
אני חושב שיש עוד
בתוך סיפור, כן. זה קצת גורם אינספשן לראות כמו סרט לגנון.
יש שם סביבון.
כן.
אז זה סרט גם שהוא מראה סוף של תקופה שהבמאי לא חי בתקופה הזאת, אבל הוא כן בחר בה בתור מין נקודת מפנה בהיסטוריה האנושית.
אבל חשוב לציין עוד פעם, הוא לא עושה לה רומנטיזציה מוחלטת.
רק לכינוכים.
לכינוכים, כן. זה סרט שיגרום לך לרצות לעבור ב... לא יודע. יש שוקולטירי.
זה פטיסרי דבר הזה.
לפטיסרי טוב בתל אביב?
יש. אבל אני לא אעשה פרסומת.
אתה לא תעשה פרסומת? למה לא?
כי הם לא משלמים לי. שיתחילו לשם בעוגיות, אז נוכל לתת חסות כמו שצריך.
שורה שנייה בהם, מובא לכם בחסות עוגיות. ים, ים, ים.
By the letter C.
כן. מקום שלישי שלך?
אולי קודם נעבור לגרועים של השנה.
אוקיי.
אנחנו נעשה איזה פאוזה קטנה כזאת.
אוקיי, נעשה פאוזה ונדבר. כל אחד יבחר את 5 הסרטים הכי גרועים שלו. זה יהיה רשימה מהירה יותר. לא עוצרים כל כך לדבר כל אחד, רק באופן כללי.
למה הוא גרוע?
חמישייה.
זהו, אני דירקתי אותם, למרות שמבחינתי המקום הראשון הוא רמה אחת מתחת לכל שאר הסרטים שיצאו השנה. אבל דירוג מהיר ככה, במקום החמישי שכנים, הזכרנו אותו, ייצוג של כל מה שלא עובד בקומדיות אמריקאיות בעיניי, והסיבה שאני לא מתלהם מכל הדיבורים סביב ראיון סוף, the interview.
כן, למי שטועם לבקר אותו, התשובה היא לא.
לא. מעבר לזה שהביקורות גם ככה...
זה הסוף של הדיון הזה, לא משנה כמה תתקורת.
כן.
אלה תשאמו לנו בעוגיות.
שכנים גמל אותי מהופעות של סט רוגן בקולנוע. מקום רביעי, מליפיסנט. תום עושה תנועה של, כן, היה יכול יותר מזה.
יותר נמוך, אי שם בסביבות הגיהנום.
סרט שאני לא חושב שהוא עד כדי כך גרוע, הוא פשוט סתמי לחלוטין. לא קורה ש... חוץ מהאיפור של אנג'ליה ג'ולי, אין שם שום דבר שראוי בכלל הסתכלות. חלק מהתופעה שדיסני עושים עכשיו, של בואו ניקח את האגדות הקלאסיות שאין עליהן זכויות יוצרים, שכבר עשינו אותן פעם, ונעשה אותן עוד פעם, אבל מנקודת מבט יותר כזאת אפלה, נקרא לזה. מליפיסנט הוא לא אפל.
חשוב לציין, הדמות המצוירת של מליפיסנט, זאת שהופיעה בתור ה... ביג בד בסרט המקורי, עוד פעם, דמות מצוירת שהופיע בתור רשע חסר, חסר עקבות, חסר אישיות, ושהייתה לו הופעה של כמה זמן בסרט המקורי? כמה זמן הופיע?
מספיק.
20 דקות?
מספיק כדי להותיר רושם.
היא הותירה יותר רושם, יותר עניין ויותר דמות ממה שאנג'לינה ג'ולי עשתה בכל הסרט הזה.
כן.
ואנג'לינה ג'ולי בן אדם אמיתי שמקבל שעה ו-40 לעצמו.
והרבה מאוד כסף.
כן.
מקום שלישי, סרט שמשום מה הרבה אנשים כן אוהבים, רכבת הקרח. סנופיירסר, הסרט הזה למעשה מקבל פרסים עכשיו בסוף השנה, פרסים אמיתיים.
אני מאוד אהבתי את סנופיירסר.
כשראינו אותו, התחושה שלי הייתה שהסרט הזה יכול לעבוד רק אם הוא הופך לכזה קלט של בי מוביז, שבסגנון של הטרמפיסט ומופע הקולנוע של רוקי, סרטים שאנשים אוהבים אותם רק כי הם עד כדי כך מוזרים. אבל פשוט אני חושב שהוא סרט גרוע. הוא כל החורים העלילתיים, המשחק המוגזם, בכלל, כל המערכה האחרונה שלא קשורה לכלום, ומנסה לסגור בכוח קצוות שאפילו לא היו צריכים להיפתח. ובאופן כללי, סרט שהוא בעיניי פשוט יותר מדי מנסה להעביר איזה מסר בלי להבין שהוא נורא נורא מגוחך.
אוקיי, אני ממש לא מסכים איתך, לדעתי המגוחכות שלו...
הוא כן מצחיק, אבל לא מהסיבה הנכונה.
לדעתי הוא מצחיק מהסיבה הנכונה, הוא מגוחך בצורה הנכונה, הוא כמעט נכנס לסירייה שלי, ואני ממש מחבב את הסרט הזה.
זה הסרט הפחות אהוב אליי שבו טילדה סווינטון באיפור של זקנה.
בינתיים, אתה יודע, עוד חזון למועד לטילדה סווינטון.
מקום שני, אמרנו שבמליפיסנט, ביפהפייה נרדמת מליפיסנט מופיעה מעט מאוד ומותירה רושם, מקום שני שלי, גודזילה. סרט שנקרא על שם דמות, שמופיעה בערך חצי מהסרט. וגם אז לא מרשימה במיוחד.
כן.
זה סרט שלוקח את החורים בעלילה של רכבת הקרח ושל מליפיסנט, מאחד אותם לוואקום ענק ששואב לתוכו את כל היקום. היקום קורס פנימה. מנסים לבנות מחדש את מהשאריות יקום חדש, וזה היקום הכי עקום ומכוער שיכלו למצוא.
עכשיו, הסיבה היחידה שגודזילה לא נכנס לרשימה שלי, מעבר לעובדה שיש באמת דברים יותר נוראים, הסטים נורא יפים, כאילו, הוא יפה להסתכל בו, ויש בסוף לפחות סצנת אקשן אחת גדולה עם גודזילה.
כן, אחת.
אחת.
בסוף, כשכבר נמאס מהסרט.
כן, בסדר. אני, ובגלל זה, הוא בעשרת הגורים שלי, אבל לא בחמישייה.
בעיניי, הסצנה היחידה שממש טובה בסרט, כבר גילו אותה בטיזר של הסרט. זה הדבר הראשון שראיתי לגבי הסרט, זה את הסצנה היחידה שממש עברה.
הטריילר שלו עשה עבודה ממש טובה בלהטעות את האנשים לגבי מה לזה קורה.
כן, לדוגמה, לגרום לאנשים לחשוב שבריין קרנסטון בתפקיד ראשי.
או שגודזילה בתפקיד ראשי.
כן, זה גם הפוסטר איתה.
אם בריין קרנסטון ישחק את גודזילה, אנשים יבואו לראות את זה בהמשך?
זה יותר טוב מזה.
אוקיי.
הדבר שהכי אהבתי בגודזילה זה את החולצה שקיבלתי בהקרנה.
זה הייתה חולצה מאוד יפה, אביעד.
כן. המקום הראשון, יש סיכוי שאנחנו מסכימים עליו, אז אני אתן לך קודם לומר את הרביעייה שלך.
לא, האמת אנחנו לא מסכימים עליו.
אנחנו מסכימים עליו, אתה בטוח?
החלטתי לדרג אותו במקום שני מהסוף דווקא, אז אני אתן לך להגיד אותו.
אז אני אגיד, אני... אוקיי, תמיד מסוכן כשמדברים על קולנוע ישראלי, כי אנחנו מקליטים
מלחמות בעבר, אני מאמין.
לא היו לי מלחמות של ממש, דווקא שכתבתי ביקורת חיובית על בית לחם, מישהו שמכיר את אחד השחקנים לא אהב את זה שאמרתי שהוא לא משהו, השחקן. אבל תראה, כתבתי ביקורת חיובית על המוסד הסגור, ויצא לי מזה קשר חברי עם
היוצרים. שוחד, שוחד.
אני לא אכתוב על הסרט הבא שלהם.
טוב.
אבל במקרה של סוכריות, אין לי שום היכרות עם יוסף פתחת זה. אני לא מכיר אף אחד מהשחקנים. זה סרט ש... בוא נגיד, הצילום בו יפה, וכל השאר היום ונורא.
אני אגיד מה שאני תמיד אומר על הסרט הזה כששואלים אותי עליו. בשלב מסוים, דמות מסוימת נורית ברגל שלוש פעמים, וזה לא משנה את הקצב שלה או את הקצב של העלילה במילימטר. היא עדיין מזדחלת באותה צורה.
כן. הוא מנסה לעקוב אחרי העלילה, הוא לא מצליח.
הסרט הזה כל כך איטי, כל כך משעמם.
נורא. זה קשה לעשות סרט טוב על הסכסוך הישראלי-פלסטיני. עוד יותר קשה לעשות סרט חכם על זה, וסוכריות לא מצליח לעשות לא את זה ולא את זה.
אבל הוא חושב שהוא חכם, אוי, הוא מלא במשמעות ובתוכן ובהירורים עמוקים על זה.
הזכרתי את בית לחם, סרט שגם עוסק בסכסוך, אבל בכוונה לא לוקח צד, אלא מנסה להראות דברים בצורה יותר מציאותית. סוכריות הוא מטאפורה על מטאפורה, על מטאפורה, על סימבוליזם, על מטאפורה.
גם אם אתה לוקח צד, לפחות תיקח אותו באופן אלגנטי. הסרט הזה הוא עמדת פנים של אלגנטיות בעיניי, כי הוא טורח להסביר לעצמו כל דבר בו שעשוי להיות מעניין, מוסבר למוות.
זה ממש, תראו, הנה שיר בעברית שאתה מאוד אוהב, לא, אבל זה שיר רוסי, אתה רואה, אתה צבוע, כי אתה יהודי.
צירופי המקרים שהוא נאלץ להעביר את הדמויות כדי שהם יגיעו ל... כאילו בשלב מסוים,
זה ניסיון להיות מאוד מתוחכם.
יש שם יותר קשרים משפחתיים מטלנובלה.
כן, זה ניסיון להיות מתוחכם על ידי כל מיני קשרים, וזה רק מגוחך לחלוטין. יש סצנה בתחנת משטרה שאין לה שום היגיון. יש שם דמות של בן של פושע מלחמה נאצי, שמשתף פעולה עם מוכר ממתקים פלסטיני שעזב את הארץ בזמן מלחמת השחרור.
והתחתן עם מישהי ברוסיה.
למרות שבזמן מלחמת השחרור בכלל לא כבשנו את הגדה המערבית כמו שהסרט מציע. הוא נמלט מירדנים שמדברים עברית. זה מה שקרה. אז זה סרט שכל כך מנסה...
בחשב לציין, אני ואביעד שמאלנים למהדרין, הייתי אומר, תל אביבים טיפוסיים כמעט.
אני די, אני נמנע בכוונה מהגדרות של שמאל וימין, אבל...
אני לא.
לצורך העניין, אני אמור להסכים עם לפחות חלק מהנקודות של הסרט, אבל הוא מעביר אותם בצורה כל כך גסה, כל כך דוחף לגרון, ו...
תראה לשליח שלוש פעמים ברגל, אבל זה לא משנה, כי השליח ימשיך ללכת.
כן, אז... הסרט, הסצנה הראשונה שלו מעצבנת, רואים כמה אנשים פשוט במקום בטוח תואמים ממתקים, והסר, הצליל של הליסוד, זה כל כך מעצבן.
חשבתי שזה יהיה מעניין יותר,
זה כל כך מעצבן הסאונד רק. ואם על ההתחלה לא מצליחים לעשות סרט בצורה נסבלת, אז אחר כך זה פשוט תורך.
החמישייה
שלי, אני ארגע בינתיים.
באמת זה היה לי מאוד קשה להחליט החמישייה שלנו. ראיתי הרבה הרבה סרטים גרועים לצערי הרב. במקום החמישי, קפטן הרלוק, שהופיע ונעלם, זה סרט אנימי באנימציה ממוחשבת שהובא לארץ.
אנימי באנימציה ממוחשבת?
כן.
זה לא סותר?
לא, לא. גם להם אותה יש באנימציה ממוחשבת. אנימי זה פשוט אנימציה יפנית. נעשה ביפנים, דמויות יפניות, ולידי יוצרים יפנים. עכשיו, זה הובא לארץ, מדובב לאנגלית.
כבר התחלה טובה?
עכשיו, וזה פשוט ביזרי, כי הדיבוב שם, זה הדיבוב הכי חובבני בהיסטוריה של דיבובים חובבניים. הדמויות פותחות את הפה ולא יוצא כלום, ועד שמסדרות אותו מתחיל הדיבור.
איך זה ביחס לג'לי טרזן?
יותר.
יותר מה?
זה יותר נורא מבחינת חוסר רעש. אף אחד לא טרח להתאים את השפתיים לדיבור, ואני פשוט יושב ומסתכל, זה טעות? זה טעות כלשהי? זה במקרה בסצנה הזאת, סינכרון אודיו? לא, לא, זה ככה. כל הסרט. והייתי אומר מילא, אבל זה בקשלט, ומאוד מספיק להיכנס לחמישייה, כי זה פשוט מוציא אותך מהסרט כל פעם שמישהו פותח את הפה, והם פותחים את הפה. אבל זה סרט אקשן מדע בדיוני שיש בו סצנת אקשן אחת, שגם היא נעשית רובה ככולה כצורת מונטאז', מלא בדמויות שמכריזות נובעים ועלילה אביעד, שאין לי מושג. הדמויות בסרט כל הזמן מסבירות את הכללים של היקום שבו הן מתקיימות, ויש איזה ניסיון ליצור חזרה בזמן כדי להחזיר את הארץ שעבדה על ידי פיצוץ כוכבים שיפעיל את השעון הקוסמי או משהו. הן כל הזמן מסבירות ולא הבנתי כלום.
אז כאילו לפני שבוע יצא לשחק גם במשחק קלפים שנקרא שגיק. המשחק עצמו מאוד פשוט, אבל במשך חצי שעה קראנו את ההוראות ולא הבנו מה רוצים. אז אתה אומר שזה משהו כזה, משהו פשוט שמוסבר בצורה
שמבלבלת. שקורא בתלויות בלתי מובן חלוטין. וזה לא נחוץ, זה סרט על פירת חלל. שנלחם באימפריה רעה. תן לו...
הוא לפחות שר.
לא.
איזה מין פירת חלל הוא?
יש לו ציפור.
זה חלל. איך היא נושמת?
בקושי. תן לו, אתה יודע, תן לו את החרב שלו, את האקדח שלו, את הספינה המגניבה שלו, ותן לו להילחם וזהו. אבל לא, סרט. וואו,
מה במקום הרביעי?
ספיידרמן המדהים 2, המכונה גם ספיידרמן המוכן בידי ועדה 2. עכשיו, סרטי גיבורי על בהוליווד בימינו, הטובים והרעים, מוכנים בידי ועדה, אנחנו יודעים את זה, המפיק הוא השולט ולא הבמאי, אבל בספיידרמן 2, המדהים 2, זה כל כך ברור, אתה פשוט יכול לראות כאילו איפה, איך זה נכתב לפי תכנון מסוים, ואיך הם עשו את זה בלי מחשבה לסרט עצמו, אלא רק איך זה כזיכיון, כי באמצע הסרט אתם מוצרים, ועכשיו אנחנו נכין את ההמשך, ועכשיו אנחנו נכין את הספינוף הראשון, ועכשיו אנחנו נכין את הספינוף השני, ואתה כזה, אפשר בבקשה לראות את הסרט שאני רוצה לראות? לא, 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 אני חייב לראות רק את הטריילר לסרטים הבאים, שלא ייצאו עכשיו, כי אחרת זה די נכשל בקופות.
מה שמעניין, יעשו לו ריבוט, בטח עוד כמה שנים.
The reboot at Spider-Man 2.
מה שמעניין שנגיד, לי היה קשה לבחור חמישה גרועים, כי לקח לי זמן שנזכרתי בחמישה סרטים שממש לא אהבתי, לך היה קשה כי היה לך קשה לצמצם את הרשימה.
כן, כן.
וספיידרמן המופלא 2 זה אחד מהסרטים שלא ראיתי השנה.
לא הייתי רואה את זה אם לא הייתי מה שנקרא מבקר קומיקס.
אני אומר, כי אני לא כותב על קומיקס, אז אין לי את הסיבה הנוספת לראות אותו. וזה סרט שמראש פשוט היה לי ברור ש... אני מרגיש שהם ייצאו כבר את ספיידרמן הקולנועי לזמן הקרוב. צריכים לתת לזה לנוח קצת. כי הסרט הקודם היה פשוט חזרה של הסרט של סם ריימי. קצת יותר מושחז, קצת מי עשה אפקטים יותר טובים כי עבר זמן. אבל התחושה שלי הייתה שזה אותו סרט, הם רק מנסים לגרום לו להיראות סרט יותר מדוחקם.
אוקיי.
לא הרגשתי שאמרו שם שום דבר חדש על הדמות, אז אני מניח שבסרט המשך...
אמרו אפילו פחות דברים חדשים על הדמות.
אין לך את כל האקספוזיציה אפילו.
היה שם שתי סצנות אקשן ממש חביבות, אבל נבלים לא שכירים בעליל, בזבוז משווה של ג'יימי פוקס ואנדרו גרפילד.
מי הנבל בסרט
הזה? ומסטון אלקטרו.
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 בסדרה המצוירה משנות ה-60 הוא היה נבל גרוע.
כן. מקום שלישי, 300, עלייתה של אימפריה.
הידוע גם כ-301?
302. כן. זה ההמשך המאוחר להדהים ל-300 המקורי. זה הסרט השני השנה שהוא המשך מאוחר לסרט שיצא לפני 7 שנים על פי קומיק של פרנק מילר, כי השנה קיבלנו גם את עיר החטאים 2.
כן, עיר החטאים.
עלייתה של אימפריה.
עיר החטאים התעכב בהפקה. 300 פשוט לקח זמן שהסכימו, עד שהחליטו ש...
כן, כי הסוף של 300 הראשון כולם מתים, חוץ מאחד.
ספוילר.
תקראו ספר היסטוריה. אז הסרט הזה פשוט מנסה לשחזר את הסרט הראשון.
אוקיי, הסרט הראשון מאוד מדויק היסטורית. במיוחד הענק.
רק עם... רק עם הסכינים במקום ידיים, בבקשה. רק שהוא עושה את זה עם יוונים במקום מספרטנים, ואין 300 מהם וזה בים. אבל זה אותו הילוך איתי, אותם טקטיקות קרב מדויקות לחלוטין ללוחמטיקה. אותם שרירי בטן מאוד מאוד מרשימים. כאילו, אם אתה בא לעשות את זה בשביל המד פורן, תענה מאוד.
זה, תראה, אחרי ש-300 הראשון כל כך התפרסם בגלל זה, הם לא יכולים לעשות עוד סרט בלי זה.
ואם כבר דומה על דברים שחוזרים, עוד פעם סרט של פרנק מילר, על פי קומיק של פרנק מילר שמגיע באיחור עצום, אבא מנדז, שמופיעה גם בעיר החטאים 2 וגם ב-300.
זה לא אבא גרין?
סליחה, אבא גרין, למה אמרתי אבא מנדז?
כי אבא מנדז שחקנית טובה.
נכון.
ואבא גרין לא.
אז אני מצטער, אבא.
אבא כל האבות.
כן. אגב, בעיר החטאים היא שחקת בו בשם אבא. נכון? כן, אבא לא.
הם פשוט, הם לא, כן, זה היא... כמו בקרובים קרובים, אתה יודע, הם לא רצו להמציא עכשיו שם לדמות, אז אמרו,
מה שהיא עושה אבא. שם יכול להיקרא משחק, אני מניח, בשפה כלשהי.
היא משחקת באש.
כן, זה פשוט כל כך מוגזם וכל כך אובר דה טופ, וזה יכול להיות מתאים בסרט אחר. זה כמו אלן ריקמן ברובין הוד נסיך הגנבים, שנראה לך שהוא שחק בסרט אחר לגמרי מכל האנשים שם. הם משחקים את זה נורא רציני והוא כזה, לא, 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 אני פשוט עושה מה שבא לי.
כן, הוא אומר, אני מבין שזה סרט.
אז כן, יכול להיות, יכול להיות שזה מה שהיא עושה, יכול להיות שזה אבנגרדי לגמרי, הופעה קומית, זאת שכולם סביבה נורא רציניים, אבל לא. הסרט הזה איתי ואיתי ונגרר, ואם היו מורידים לנו את כל הילוכים האיתיים, הוא היה נמשך חצי שעה והייתי הרבה יותר מאושר ממנו.
אתה בטוח? כי אז היית צריך לראות את העלילה.
לא, לא הייתי צריך. כן, העלילה. במקום השני, סוכריות.
אתה בוגד במולדת.
כן. אבל זה בסדר, כי המולדת היא מרושעת, אביעד.
כן, לא. תלוי באיזה צד אתה. אתה מולדת האמיתית או היהודים?
אני מפולין.
אתה מהציונים.
במקום הראשון, מליפסנט.
אוקיי, עכשיו...
אתה הזכרת את זה בקצרה, ולקח לי קצת זמן. כשראיתי את זה אמרתי, אוקיי, זה הסרט השני הכי גרוע של השנה, כי אז עוד היה לי סוכריות. אבל מאז חשבתי על זה.
הוא התפתח.
במוח שלי.
הוא עשה אבולוציה לסרט עוד יותר גרוע.
אוקיי, ובוא נגיד זה ככה. אילו היה פוגע בכבודו של סרט דיסני קלאסי,
דיינו.
אילו היה מלא בחורים כגבינה שוויצרית,
דיינו.
אילו היה משתמש במטאפורה איומה ונוראית לאונס, ואז לא הולך איתה עד הסוף, כי מסתבר שהדמות יכולה להחלים מהנזק הפיזי שנעשה לה,
דיינו. זה אפילו דיינו כפול.
כן, זה דיינו,
דיינו.
די, היוצר של הסרט הזה די. אילו היה מבוים כזו כבדות וחוסר מעוף, ואני אומר את זה על סרט הדמויות שמעופפות, דיינו. אילו האפקטים המחשבים לא היו מנוצלים לעיצובים מאוד עצלנים שנגנבו מטים ברטון ואליס ברץ הפלאות, סרט שלא צריך לגנות בנו כלום.
תנחש, דיינו.
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 אילו כל אלו ולא היו מורידים את כל השוטים האינסופיים על העיניים של אנג'לינה ג'ולי מהצללים. באמת, כאילו, 20% מהסרט זה, את מצלמה מתמקדת בעיניים שלה, באותה זווית, דיינו. אבל העובדה שהרסו את 3 תפריות מהסרט המקורי, בסרט פמיניסטי לכאורה, לקחו את כל הדמויות הנשיות הטובות מהסרט המקורי,
ואת אורורה.
כן. והפכו אותן לאידיוטיות חסרות ישע, בשביל שנוכל להרגיש סוג של סימפתיה למליפסנט. וזה הדרך היחידה של הסרט לעורר עניין, הוא מנסה להפוך את מליפסנט לדמות סימפתית על ידי זה שהיא סובלת והיא מסכנה, ומתעקש לשכוח. שוב ושוב, שהיא פייה בת על מוות עם כוחות קסם שמפקדת על צבא של יצורי קסם, שהבחור שנלחמת מולו הוא עיקר יתום ממלכה פיודלית שהגיע בקושי לעמדת כוח. והסרט אומר, תתמחו בה, היא החלשה, ואני כזה, לא, היא בבירור החזקה בסכסוך הזה.
כן, אבל הם מצאו את הסיבה הכי גרועה, לדעתי בתולדות סרטי הפנטזיה, למה היא לא יכולה פשוט לעשות כל מה שבא לה?
אין סיבה.
ברזל. לא, כי ברזל.
לא, אין סיבה, כי הוא נזכר רק באמצע הסרט לגלות את זה. אתה יודע, בכל החצי הראשון של הסרט, אם הייתה רוצה את הכנפיים שלה, שנגנבו ממנה בחזרה, היא הייתה יכולה פשוט לקחת אותם. היא הייתה יכולה לכבוש את ממלכת בריאנוש תוך דקה.
זה ספוילר להסביר איך זה קורה בדיוק, אבל...
זה מטומטם.
זה היה יכול לקרות שנים לפני כן.
כן, אז באמת, זה סרט כל כך מעליב את האלגנטיות, את חוש הטעם הטוב, מעליב את הקריירה של כל המעורבים בו.
אבל, הוא נתן לנו את בית הבחירה.
את?
בית הבחירה. דיינו. דיינו. נא להקשיב לפרק הזה גם בפסח.
ובאמת, ובקושי הזכרתי את הוביט קרב חמשת הצבאות, אבל לזה מגיע הפוסט משל עצמו.
הוביט קרב חמשת הצבאות הוא שליש סרט.
או את רובוטריק עם ארבע,
זה רבע.
כן, אבל ממנו לא ציפיתי לכלום, אז לא יכולתי להתאכזב.
מליפסנט עומד בפני עצמו. אין לו שום דבר, שום פרנצ'ייז.
על פסגת הר בודד, איפה שהוא צריך להישאר.
אין לו פרנצ'ייז. עם אותם שחקנים ואותו עיצוב, הוא קצת לוקח השראה מהסרט המצויר, הרבה פשוט ממציא.
אתה מניח שאחרי הסרט הבא של סינדרלה לא יהיה לך פרנצ'ייז הנסיכות האפלות של דיסני?
לא, כבר יש.
הנסיכות האפלות, זה יהיה סרט מצויר שבו כולם משתפות פעולה להילחם ב... אני לא יודע מה.
טוב.
אביעד.
כן, כיתרנו מספיק.
כן.
נעבור לסרטים הטובים.
כן.
מקום שלישי שלי, סרט שמעורר מחלוקת, אני מאוד אהבתי אותו, נעלמת, של דיוויד פינצ'ר, גנגר.
נעלמת של דיוויד פינצ'ר, כן.
מה?
נעלמת.
נעלמת.
ככה זה נכתב על כריכת הספר חצי לעמד.
למה?
אני לא יודע.
יש גם תמונה של נעלמת.
הפוטגרם זה לראות כאילו מישהו כתב נעלמת.
מעניין. דיוויד פינצ'ר הוא אחד מהבמאים האהובים עליי, זאת אומרת, הוא ואחים כהן שהזכרתי קודם, הם בהחלט מארבעת או חמשת הבמאים שאני... תמיד שמח שיש להם משהו חדש. נעלמת סרט שעורר הרבה מחלוקת. טענו מצד אחד שהוא מאוד מיזוגיני, שאני יכול להבין למה. זאת אומרת, גם אני חשבתי שאפשר לפרש אותו בצורה כזאת בזמן הצפייה. אבל מה שמעניין שאני אהבתי אותו כי הוא סרט שפשוט אין לו רחמים על הצופה. הוא לא מנסה להתגמש כדי להגיע לאיזו... פשרה עם מה שמקובל, וזה גם בייצוג של דמויות נשיות, שלמעשה מיזוגני אומרים בגלל דמות אחת, אבל דמויות הנשיות האחרות בו הן די חזקות ועמוקות, שזה לא דבר כזה מובן מאליו, וגם בליהוק של בן אפלק בתפקיד ראשי בתור בן אדם שלא מעורר חיבה. כששמעתי פעם ראשונה שהוא לוהק לתפקיד ראשי בסרט של פינצ'ר, חשבתי אבל פינצ'ר בדרך כלל מנהג שחקנים טובים, לא... אני... יש לי, כאילו, אני נותן בן אפלק קרדיט על דברים שהוא עושה מאחורי הקלעים, אני לא אוהב אותו בתור שחקן.
מה מתרחש מאחורי המסך?
הכל.
בלי קלעים?
הכל. דפנה דקל שם בינתיים עושה חזרות עם צחי נוי. מה שקרה בנעלמת זה שבן אפלק קיבל תפקיד שהוא מתאים לו. תפקיד שבן אדם... שלא מחבבים אותו ולא רוצה שיחבבו אותו, אבל זה בדיוק מה שמסבך את העניינים, חוסר היכולת שלו ליצור סימפתיה בקרב אנשים אחרים. ראיתי את הסרט בקולנוע וחצי מהאולם מחה כפיים וחצי אמר איזה סרט גרוע, שזה דבר שקרה לי, זה קרה לי רק עם עוד סרט אחד השנה, עם פוקס קאצ'ר. עכשיו אני קורא שפוקס קאצ'ר, אני הייתי יותר בצד שחשב שהסרט גרוע. מה שנעשה פה, כאילו, סרט שהוא מתחיל להיות מותח באמת, ככל שהוא מתקדם. הוא מתחיל בהיעלמות של מישהי, וזה עוד החלק הרגוע שלו. כי הוא הולך וממוטט את מה שאנחנו בעצם יודעים על הדמויות. אני חושב שזה נעשה בצורה מאוד... מעניינת, מאוד יפה, לא הכי מעודנת, בגלל זה הוא רק מקום שלישי, כי יש לו בכל זאת רגעים שהוא קצת בכוח מכניס איזה רעיון, אבל אני חושב סרטים כאלה זה הסיבה שאני אוהב את דיוויד פינצ'ר. מה שהוא רוצה, הוא יעשה.
אני חייב לא להסכים, בעיניי זה סרט
דיוויד. אתה לא חייב.
אני חייב, אני חייב.
אני מרשה לך.
שמישהו עם אקדח שבאת פה מעליי ואומר לי, תילחם.
תילחם, תילחם בחור.
בעיניי זה סרט בינוני להחריד, שחלק גדול מהבינוניות שלו נובע מעובדה שהוא נאמן לספר, הוא פשוט על מסילה של הספר, אין בו שום דבר מעניין המפתיע, אבל זה מילא.
יש לציין שאני לא קראתי את הספר.
כן, ואני כן. אבל בנוסף על כך, זה פשוט, זה מותחן דרג בית סטנדרטי, ואני חשבתי בדיוק אותו דבר על נערן קעקוע דרקון. הנה דיוויד פינצ'ר, הוא חומר מקור לא מבטיח בא לי, לא עושה בדיוק כמו שחומר המקור דורש בנו, הוא עושה את זה במקצוענות, ובגלל זה לא סרט רע, זה רק סרט בינוני בעיניי, אבל אין שום דבר מעניין.
כן, גם את נעריים קעקוע דרקון אני מאוד אהבתי.
ואני לא.
במקרה של נעריים קעקוע דרקון הרגשתי שהבעיה שלו שהוא יותר מדי נצמד לספר, ולכן מכניס לסרט דברים שלא צריכים להיות שם.
אני, עוד פעם, הטוויסט המרכזי של הסרט בעיניי רוקן אותו מכל יום רע לריאליזם, ואז כל העובדה של אורך כל הסרט אנשים מתנהגים כאילו באיזה מותחן סופר ריאליסטי, בזמן שבעצם מבחינתי נמצאים באיזה, לא יודע, משהו אחר לגמרי, משהו הרבה יותר פסיכופתי ומוזר.
אני לא חושב שהייתה לו גם רע לריאליזם. אני חושב שהוא מראש עבר, זה הולך להיות כזה סרט מתח. זה הולך להיות, תשימו לב לפרטים, תשימו לב לדמויות, תזכרו את כל הדברים.
לא, העניין שכל הדמויות, 99% מהדמויות בסרט מתנהגות באופן אחד, כאילו בסרט אחד, ויש לך דמות אחת מרכזית שלוקחת את הסרט למחוזות אחרים לגמרי עוד פעם, ואף אחד לא מתנהג כאילו מה שהיא עושה זה כל כך חריג.
אבל זה כל הפואנטה.
כן.
זה לא נכון, כן מתייחסים לזה.
מבחינתי הפואנטה לא עובדת.
כן מתייחסים לזה.
לא, הם מתייחסים לזה, אבל מבחינתי זה לוקח את הסרט למחוז אחר לגמרי.
בעיניי זה,
עוד פעם, זה מקרה רובין הוד נסיך הגנבים.
לא, זה לא כמו רובין הוד נסיך הגנבים.
כן, כי אלן ריקמן לא מופיע בו.
גם.
זה הסיבה היחידה שזה לא ככה.
אני חושב שדווקא הטוויסט שלו זה מה שהוא טוען את הסרט מחדש עם חייתי. זה סרט שהוא טוב בצורה אחת, ואז כשהוא מתחיל למצוא את הצורה הזאת, קורה פתאום משהו שגורם לך להתעניין בו מחדש. לי, בכל אופן, אחד לא.
אני חשבתי שזה בסדר גמור. זה לא הסרט הכי גרוע שפינצ'ר ביים. לא. זה סרט עם ברד פיט.
כן.
הסרט השני שלו.
השלישי.
שיש להם
ברד פיט? הוא עשה שלושה עם ברד פיט, שניים מהם מצוינים.
אה, נכון. הוא שכחתי את ה...
הוא עשה את שבעה חטאים, את מועדון קרב, ואת בנג'מין באטן, שאני עדיין טוען שבנג'מין באטן, דיוויד פינצ'ר לא באמת ביים, הוא פשוט חיפה על מישהו.
זה מה שמוזר, כי זה מה שהוא טוען על הנושא השמיני שלוש.
אז אני יכול להבין אותו, אבל הוא היה צעיר, הוא היה צריך את הכסף. זה ממש ההסבר. כמו שג'וס וידון כתב את הנושא השמיני 4. הוא היה צעיר, הוא היה צריך את הכסף.
כן, הנושא השמיני זה דרך, הנושא השמיני אחרי השני, זה דרך כן. להשמיד קולנוענים צעירים ומבטיחים.
אני מרגיש על נעלמת את מה ששנה שעברה אמרתי על ג'אנגו ללא מעצורים, שגם לדעתי היה מקום שלישי אצלי, יש סיכוי. זה סרט שכשאני רואה אותו אני מרגיש כאילו אפשר לקצר בו, אפשר להוריד דברים מסוימים, אבל אז שאני מנסה לחשוב מה, אני לא מוצא שום דבר שהייתי באמת רוצה שהורידו ממנו.
שאני אציג את מקום שלישי שלי.
בבקשה.
זה סרט שלא דיברנו עליו, ואני חושש שלא יהיה לנו הרבה זמן לדבר עליו, כי לא נראה לי שהוא יוקרן בארץ באופן סדיר.
היפסטר.
שיר הים, Song of the Sea, סרט האנימציה החדש של תום מור, שהביא לנו לפני כמה שנים, ואני אומר הביא לנו, כי גם הוא לא הוקרן בארץ.
כן, הביא לך
אישית. הביא לאנשים שתרחו,
שלח עותקים ב-DVD.
The Secret of Kells. עכשיו, תום מור הוא במאי אנימציה אירי, שעושה סרטים באנימציה ידנית. אין שם שום דבר ממוחשב. ומה עוד? הוא לא סתם עושה סרטים, הוא עושה אגדות. הוא עושה אגדות כמו שג'ים הנסון היה עושה אותם בסטורי טלר. הוא עושה אגדות כמו שמיאזאקי עושה אותם. הסרטים שלו מתרחשים לכאורה בעולם שלנו, אבל יש מהם אלמנט פנטסטי וקסום באמת. ואני לא מדבר על קסם שמנסים לייצר בכוח תחושה כזאת של וואו, תראו איזה מוזר ומעניין העולם שלו. אני מדבר על קסם של מישהו שיש לו זווית ראייה שונה לגמרי על העולם, ממני. שיר הים עוסק במשפחה קטנה באירלנד, ובמיתוס של הסלקי, שזה יצורים שהם חיים במים ונראים כמו כלבי ים, אבל יכולים להפוך לבני אדם אם הם פושטים את אור כלב הים שלהם.
יש אנשים שפושטים אור של כלבי ים, והם לא כאלה
קסומים. לא, זה קנדי, זה לא אירים.
או.
כן. הרגע התחלתי מלחמה עם שגרירות קנדה, דילמו את זה. והסרט עוסק במשפחה הקטנה הזאת, וזוכר שדיברנו על השכן שלי טוטורו, על המסע
אחד הפרקים הראשונים שלנו.
כן. הסרט הזה נותן לי את התחושה הזאת.
שאתה שם פשוט?
זה, אתה שם ואתה כל כך כאילו נמצא בתוך העניין, וראיתי אותו על מסך גדול, והסרט הזה הוא הסרט הכי יפה של השנה, אוקיי? יותר ממר טרנר, יותר ממלון גרנד בודפסט, יותר מאינטרסטלר, יותר מלך לאמן את הדרקון, הדרקון הראשון שלי שטיין, יותר מביגירו סיקס, יותר מכל דבר אחר. הוא פשוט יפהפה, כל פריים ופריים מוצב ביצירתיות אין קץ, וזה לא סתם דומי מדהים, זה דומי מדהים בכוונה שמנסה לחכות תמונה, והרבה רגעים הסרט מבוסגר פשוט, והדמויות נעות בתוך המסגרת, וזה לא יקר, זה לא איזה סרט שנעשה במאות מיליוני דולרים, אבל זה מוכיח שעם הרבה כישרון, ורצון לעשות משהו עם הכישרון הזה, אפשר להשיג יותר ממה שאתה יודע, אולפנים יכולים לדחוס במאות מיליוני דולרים.
הסרט הקודם שלו על The Secret of Kells, אני שמעתי עליו בפעם ראשונה כשהכריזו עליו כמועמד לאוסקר. זה סרט שלחלוטין עבר מתחת לרדאר, אני גם לא ראיתי אותו, לא נתקלתי בו בשום מקום. זה באמת מהדברים האלה ש... מה שקורה שנגיד לאוסקר, מי שמצביע לסרטי האנימציה אלה אנימטורים. זה סרט שמוערך בידי אנימטורים.
ובצדק.
והפודקאסט הזה מוקלט לפני שחושפים את ה... מועמדים של השנה, אבל יש סיכוי טוב ששיר הים יהיה מועמד.
ואני מקווה שכן, כי הוא נרכש להפצה בארץ, והאולפן שרכש אותו החליט, האולפן, המפיץ שרכש אותו החליט, כנראה שהוא לא מתאים לקהל המקומי או משהו כזה, אני לא יודע למה.
יכול להיות, יש דבר יותר גרוע שיכול להיות שהוא מחכה לחופש. ואז הוא יפיץ את זה רק בדיבוב, שזה גם קורה לפעמים בארץ, כן, וזה תופעה זה... נוראית.
לא, דבר ראשון, המשחק בסרט הזה נהדר ו... פשוט יהיה קשה לי לנתק אותו מהמבטא העירי של הדמויות, כי זה סרט כל כך
עירי. יש שם מישהו מוכר?
ברנדון גליסן, בעיקר.
כמובן. לא, לא, אני מתכוון מישהו מוכר שלא מגיע אוטומטית עם כל סרט עירי.
לא, לא, כי זה ברנדון גליסן וזה בעיקר ילדים. כאילו, זה שני ילדים הם הגיבורים הראשיים של הסרט. ואחד מהם לא מדברת, אז כאילו, זה ילד אחד שמדבר ואחד שהאנימציה מדברת בשבילה. ועוד טוב. זה גרם לי להרגיש שוב כמו ילד קטן שגילה את הקולנוע בפעם הראשונה, וזה לא משהו שקורה, כאילו. סרט שמנתק אותך לחלוטין מהציניות שלך, וכשהוא נגמר, אתה יודע, התחלתי להגיד, אוקיי, אני יכול לחשוב עכשיו על בעיות מבניות ועל חורים בעלילה ולמה, אבל לא. לא יכולתי לחשוב על זה. לא באמת הצלחתי לחשוב על כל הבעיות האלה, כי הייתי עשו מנהל בלהגיד, וואו.
זה משהו שמבדיל את שנינו באופן כללי, אני לא ראיתי את הסרט.
זה מה שמבדיל אותנו.
לא, זה מה שאפשר לשנות עוד. אבל אני יכול לומר לך שנגיד אצלי, אני כן, אם יש משהו שלא מסתדר לי בסיפור עצמו, זה כן משהו שיכול, אני לא אגיד להרוס לי טענה, פשוט משהו שנשאר לי בראש, משהו שאני לא יכול לא להתייחס אליו. ואני מגדיר סרט טוב, אחת הגדולות של סרט טוב זה סרט שלא אכפת לך מהפגמים שלו. זה נשמע כאילו זה מה שאתה חווית, שסרט שהוא כל כך, אתה כל כך אוהב אותו, שקודם כל תתחתן איתו. אתה כל כך אוהב אותו, שאתה יודע שהוא לא, שיש לו דברים שאפשר לא לאהוב, ולא אכפת לך.
כן, תקשיב, וגם הפגמים האלה זה פגמים של, אם אתה חושב על זה, זה מבט של סרט שהוא מסופר כסיפור למבוגרים. אבל הסרט הזה, כמו שאמרתי, מסופר כמו סיפור אגדה. ויש לו את האווירה הזאת, והאווירה של סיפור אגדה, אם מבצעים אותה כמו שצריך, היא הרבה יותר גמישה וסלחנית לדברים עלילתיים שהם לא סגורים הרמטית. אתה ראית את מספר הסיפורים של ג'י מנסון, אני מניח. אתה מהדור הזה.
אתה מהדור שלי. כן.
ואתה יודע שסיפורי אגדה הם לא הגיוניים במובן שאנחנו חושבים על היגיון, יש להם היגיון משלהם. וככה הסרט הזה. Mm-hmm. יש לו היגיון משלו ועולם משלו ויופי משלו. ואני חובב אנימציה, אני מודה, אני לא מקצוען, אבל אני חובב אנימציה, וזה בהחלט סרט של אנימציה לאנימטורים, מישהו יגדיר אותו.
אני לפני שתי דקות.
לא, כן, כי ראיתי את זה עם חבר שלי שהוא כן אנימטור, הוא פשוט אמר, אוקיי, זה סרט בשבילי. ומובן לי למה אולי פוחדים שהקהל הרחב לא יבין אותו, אבל מבחינתי...
שינסו.
דבר ראשון שינסו, דבר שני, לילדים מגיע לראות את זה. אנחנו נמצאים בעידן שיש בו כל כך הרבה ג'אנג, וכל כך הרבה אנימציה של Paint by Numbers, שוב, כמו שיש קומדיות Paint by Numbers, שמגיע להם לראות משהו מקורי לגמרי.
אני לא ראיתי השנה אף סרט אנימציה שממש ממש אהבתי. ראיתי כמה שהיו טובים. כן. סרט לגו ו-2 ושישה גיבורים. אלה סרטים טובים. אבל אף אחד מהם לא נותן את ההרגשה של, נגיד, שצעצוע שסיפור 3 נתן לי. או, או באמת שהמסע המופלא נגיד נתן. ההרגשה של, זה לא רק, זה סרט שהוא אומנם באנימציה, אבל זה לא משנה. זה פשוט סרט טוב, נקודה. לא צריך אפילו להכניס אותו לשום הגדרה נוספת.
אוקיי, אתה רוצה שנעבור למקום שני או שנעשה את חמישיית הכמעט?
אני רוצה את המקום השני שלי עכשיו.
אוקיי, אז קדימה.
מקום שני שלי, סרט רשמית הוא מ-2013, אבל בארץ יצא רק ב-2014, היא, של ספייק ג'ונס. ציינתי שהאחים כהן ודייוויד פינצ'ר הם בין הבמאים שאני תמיד מחכה לסרטים חדשים שלהם. היא הכניס רשמית את ספייק ג'ונס גם לרשימה הזאת. אני אוהב את רוב הדברים שהוא עשה, אבל אדפטיישן נגיד גרם לי קצת לאי נוחות מכוונת כזאת. היא עושה את ההפך, היא קוראים לכזאת הרגשה של אהבה כלפי הדמויות, כלפי הנושא. זה סרט שהוא, אני לא יכול לומר שהוא נטול ציניות לחלוטין, אבל זה סרט שהוא באמת מנטרל ציניות. קודם כל, סרט מדע בדיוני שלא דוחף בכוח את העתידנות שלו. הוא מתרחש כך וכך זמן בעתיד, אתה רואה את זה בעיצוב, ברקעים, שאגב אפקטים ממש טובים שלא כל כך התייחסו אליהם כשהסרט יצא, אבל אפקטים ממש טובים שגורמים לעולם להיראות כמו העולם שלנו בעוד 10-20 שנה. חואקין פיניקס, שחקן נהדר, ממשיך פה את את הרושם המעולה שהוא תמיד משאיר.
כשחואקין פיניקס רק התחיל ממש לא סבלתי אותו בתור שחקן.
גם אני.
והוא פשוט, מאז המהפך / השתגעות המכוונת שלו /
שגם זה היה משחק.
כן, הוא פשוט, זה רמות של דניאל די לואיס.
הוא בן אדם הרבה יותר נורמלי ממה שהוא גורם לזה להיראות.
זה רמת דניאל די לואיסית של משחק. כי זה לא רק שהוא, אתה יודע, מגלם דמות, הדרך שבה הוא זז, אתה פשוט משווה את כמה שהדמות שלו בסרט הזה נע באופן מעגלי ורח כזה, ומהלכת לאט, לעומת התנועות הסופר חדות ונוקשות שהיה לו במאסטר. וזה בן אדם,
זה איש אחר לגמרי.
אם לא אמרו לי שזה אותו בן אדם, הייתי אומר, אוקיי, זה שחקן אחר משחק אותו.
עובדה, יש לו שפם.
כן. והעובדה שאתה מצליח לחבוש שפם מהסוג הזה בלי לראות כמו שמוק, זה חתיכת
הזה לפני. כן, שפם ומשקפי פדופיל. אז בכלל, זה הצלחה. הוא דמות מאוד מעוררת חיבה. עכשיו, הסרט, כמו שהתחלתי לומר, מדע בדיוני שלא דוחף בכוח את העתידנות שלו, הוא עוסק במשהו שיכול לקרות. זאת אומרת, הוא עוסק במערכת הפעלה שיכולה ללמוד להתנהג כמו בן אדם. היא קולטת עוד ועוד מידע, והסרט הולך ושואל, בעצם מתמקד בשאלה מתי בעצם משהו הופך לאנושי, מתי זה כבר לא רק מחשב, אלא ממש, ממש כמו אדם, רק בלי גוף.
וזה מזכיר לנו שוב שסקרלט ג'והנסון יודעת לשחק.
כן, ולא רואים אותה והיא משחקת.
לא, כן, כי היא התחילה בתור שחקנית אינדי מאוד מאוד מוערכת, היא הייתה בעולם שבפנים והיא הייתה בעבודים בטוקיו. ואז היא פשוט הפכה להיות יפהפייה ברמה עולמית.
היא תמיד הייתה יפהפייה, אבל היא הייתה כוכבת.
כן, והחליטו לתקוע אותה בסרטים של כוכבת במקום בסרטים של שחקנית.
ובאבנג'רס.
גם זה סרט של כוכבת. היא לא נזכרה לשם בשל כישורי התספיאנים, היא נזכרה לשם לשם. כן, כי היא נראית מאוד מאוד יפה בחליפה.
בספנדקס, כן.
ועוד פעם, היא עשתה עבודה טובה באבנג'רס, היא כמו שהיא
עושה פה. טובה.
כן, ופה היא עושה עבודה מצוינת, כשנותנים לה.
זה כמו אם אנחנו מכירים פיניקס, האינסטינקט זה לומר, סקארה ג'יינסון, אבל אז חושבים על דברים שהיא עשתה, על תפקידים שלה, וכן, אין שום סיבה לא לרצות לראות סרט שהיא נמצאת בו, היא אפילו לא מופיעה בסרט, זה היא נמצאת בו, רק הקול שלה. אני אהבתי אותו בתור ילד ואז התבגרתי.
אהבנו הרבה דברים בתור ילד. אהבתי לאכול דשא בתור ילד, וזה עדיין, ואני עדיין מעדיף לאכול דשא מלראות את נורף.
זה נקרא עשב חיטה.
לא, זה נקרא דשא.
אני חושב שהיא פשוט, מה שהוא עושה זה לקחת סיפור די פשוט עם השלכות מאוד מורכבות ולהציג אותו כמו שהוא, לא לנסות לדחוף מסר, לא לנסות לומר אוקיי, עכשיו בואו ננסה לשים את הדמויות בסיטואציה שונה לחלוטין כדי לראות איך הם יגיבו. הוא פשוט זורם עם זה, ככל שהלילה מתקדמת, ככה גם ההתפתחות של הדמויות, כשחלק מהזמן זה התמקדות באיך בעצם, מה גורם לבן אדם כל כך להתחבר למערכת הפעלה, ומצד שני, עוד פעם, השאלה מתי המערכת הפעלה היא כבר לא רק מחשב.
אוקיי, מקום שני שלי יחסוך לנו הרבה זמן, כי כבר דיברנו עליו, בתוך לואי דייביס. כאילו, האחים פועל הם היוצרים והקולנועים הכי טובים שפועלים על הפלנטה כיום, ייתכן שבאופן כללי מבחינתי. היה להם סרט אחד שאתם מגדיר אותו כרע, וכל הסרטים האחרים שלהם הם לפחות טובים, ובדרך כלל טובים מאוד מאוד. כאילו, פארגו לבדו, כאילו, מספיק מבחינתי להכניס את המרשמת הבאים הכי גדולים בכל הזמנים, תוסיף לזה את ביג לבובסקי, תוסיף לזה את ארץ קשוחה, תוסיף לזה את אחי איפה אתה, כל דבר שלהם הוא ייחודי ויפהפה למראה ומרתק ומפוצץ מוח בדרכו שלו. והם עושים להם סיפורים נורא פשוטים לכאורה.
חלקה מילולית אגב, מפוצץ מוח.
כן. ואתה לא יכול להגיד על שום סרט של אחים כהן שהוא כמו משהו אחר, כי הוא תמיד כמו סרט של אחים כהן.
אתה אומר סרטים אחרים שהם כמו סרט של אחים
כהן. שהם רוצים להיות כמו אחים כהן, ובדרך כלל לא מצליחים.
אוקיי, אמרת שמבחינתי יש להם סרטים שצריך יותר מצפייה אחת כדי להתחבר אליהם, נגיד פארגו שהזכרת ביג לבובסקי, בצפייה ראשונה אני פחות הבנתי מה הסיפור, אבל לפחות ביג לבובסקי בצפיות חוזרות אני, הוא הלך ונעשה סרט שאני מאוד מחבב. בתוך לואי דייביס סרט שכבר מהצפייה הראשונה מאוד התחברתי אליו. ועוד פעם, יכול להיות שזה אני התרגלתי לסגנון, הוא יכול להיות. לא לצפות למשהו סטנדרטי. יכול גם שהם יותר יודעים איך לדבר לקהל עכשיו, בלי להתפשר על הדברים שהם רוצים לעשות.
טוב, תראה, הם אוהבים שהדמויות שלהם סובלות, זה המאפיין העיקרי שחוזר בסרטים.
כן.
הם אוהבים שהדמויות יסבלו ולפעמים שהצופה יסבול, אבל זה סבל מהסוג המתהר והמזכך.
זה סבל מהסוג שאתה, בתור צופה אתה לא סובל פיזית, אבל זה גורם לך לתסכול. וזה תסכול שצופים צריכים להרגיש לפעמים.
אכן, אני חושב שלפני שנעבור לסרט הכי טוב, נגיע לחמישיית הכמעט.
כן.
אלה שכמעט נכנסו לחמישייה הטובה שלנו.
אני לא יודע מה איתך, אני לא דירקתי את החמישייה הזאת.
אני דירקתי אותם כי אני פולני.
אני לא דירקתי כי אלה באמת סרטים ש... לפחות שלושה מתוכם היו בשעה מסוים בחמישייה שלי ונדחקו בסוף החוצה. השניים מהם גם לא דיברנו בכלל.
היפסטר,
סרטים שאתה לא רצית לראות בקולנוע כי הם יותר מדי פופולריים.
אני היפסטר, לא אמרתי שאתה היפסטר, למה אתה מגיח שדיברתי עליך? אני מדבר על עצמי כרגיל.
כי אמרת שלוש פעמים היפסטר.
כן, רק על עצמי ידעתי לספר, היפסטר.
מיטנדוס.
אם אתם הולכים לשירותים שלכם, מסתכלים על הרמה ואומרים היפסטר שלוש פעמים, אני מופיע.
בשירותים?
לא, אני מופיע אצלי בדירה.
אוקיי. אז בלי סדר מסוים, יש את גט, הסרט ש... הסרט הישראלי השני הכי טוב של השנה, מבחינתי.
ושנה מאוד טובה לכל מה.
כן. נגיד, מיטה טובה לא נכנס לסירייה, אבל הוא ב-20 הגדולים שלי.
שנה מאוד טובה של הקולנוע הישראלי, שאם לא היה יום אחד בשנה, רוב האנשים לא היו יודעים שהיא הייתה שנה טובה.
כן, לצערי, סרטים ישראלים בדרך כלל סובלים הפצה מאוד איטית.
אני חוזר שוב, סרט מצויר אירי שלא אמור להיות מוקרן בארץ, היה לי יותר קל לצפייה מאשר רוב הסרטים המקומיים. זה לא אמור להיות ככה.
לא.
לא.
גט דווקא הופץ יפה מאוד.
כן.
סרט שאני לא אהבתי את שני החלקים הקודמים בטרילוגיה הזאת.
זה היה גט לשווה בחזרה וגט...
חמשת הצבאות, כן.
מפלתה
של...
מתחץ דק, לא יודע.
רונית אלקבץ ושלומי אלקבץ, האחים אלקבץ.
קרב חמישה אלקבצים, זה הסרט השלישי עכשיו.
שני הסרטים הקודמים שהם עשו, שעוסקים באותה דמות ראשית, ויביאן אמסלם, היו ולקחת לך אישה ושבעה. שניהם דרמות מאוד מאוד לא חכמות בעיניי. גט דווקא מביא את הצד החכם יותר. הוא הרבה יותר שנון, הוא מתרחש כולו בלוקיישן אחד, מה ש... יוצר את המתחים בין הדמויות, גורם להם לראות הרבה יותר הגיוניים, ויש שם פשוט, גלריה של דמויות, סליחה שאני אומר גלריה של דמויות כי זה קלישה, שכל אחת
מביאה גישה...
גם.
לא, אבל...
יש לו גלריה לא של דמויות, של ציורי סירות.
כן.
כל דמות מביאה איזו גישה אחרת לסיפור. הסיבה שהוא לא בחמישייה שלי זה בין השאר שהוא קצת יותר מדי דוחף מסר. קצת מתעקש יותר מדי, ורונית אלקבץ שחקנית טובה, אבל יש לה תרגעים שהיא נשרפת. עוד נמצאים שם בלונגרנד בודפש שהזכרנו. הוא לא בחמישייה שלי, אבל שוב, סרט שהיה בשעה מסוים בין חמשת הגדולים. החיים הצללים גם שהוזכר. לא בחמשת הגדולים, אבל מאוד מאוד נהניתי ממנו. וזה כאילו, אם יש את הסרט האחד שמבקשים ממני להמליץ עליו, אז זה הראשון שאני חושב עליו, כי זה סרט ש...
כולם לא יכולים ליהנות ממנו.
גם כולם יכולים ליהנות ממנו, כי הוא באמת מצחיק, והוא לא מזלזל בצופה. וגם כי זה סרט שאני יודע בוודאות שאף אחד כמעט שאני מכיר לא ראה אותו. ואני מאוד אשמח אם אנשים יחשפו אליו. ועוד שניים, פרנק, דיברנו עליו באחד הפרקים. סרט שלא הייתי אמור לאהוב, אבל איכשהו הוא מאוד... בהתחלה הוא מאוד נשעשע. ומאוחר יותר הוא פשוט חכם. זאת, יש בו אמירה על אנשים שחושבים שהם מיוחדים, שחושבים שהם יודעים את הכל.
כן, זאת הבעיה שלו, הוא יצא בטווח זמן לא ארוך מספיק מבתוך לואין כן. דייוויס.
זה בתוך לואין דייוויס הבריטי, נקרא לזה.
זה האלטרנטיב רוק של בתוך לואין דייוויס, של
אכן.
כן.
אני מאוד אוהב את הפסקול שלו, אגב.
של בתוך לואין דייוויס?
של שניהם.
אוקיי. Okay.
ועוד אחד...
בתור פרנק, סרט הקרוסובר, שנה הבאה.
פרנק דייביס.
כן.
בטוח יש משהו כזה פרנק
דייביס. והראש של פרנק בסרט הוא באמת חלול, אז באמת אפשר להיות בתוך הראש שלו.
כן, זה חלק מהקונספט, זה שנמצאים בתוך הראש של פרנק. והסרט האחרון, לא מקום אחרון, אבל אחרון שאני אזכיר, זה נברסקה. סרט שלא הקלטנו עליו פרק, של אלכסנדר פיין, במאי ש... אני מבניתי כלפיו, אני חושב שהוא טוב.
הוא גורם לך לכאב רב לפעמים.
זהו, אני חושב שאם האחים כהן גורמים תסכול אצל הצופה, אבל בצורה שעדיין גורמת איזו הרגשה של ראיתי משהו, הייתי צריך את התסכול הזה, אצל אלכסנדר פיין זה הרבה פעמים תסכול של לשם התסכול.
הוא שונא אותך.
הוא שונא את הדמויות שלו. ונברסקה מאוד חזק בעניין זה, כי זה סרט על אנשים... ששונאים את המקום שהם באו ממנו וחוזרים אליו.
טוב, מנברסקה.
כן. אבל זה גם סרט מאוד מבדר, משחק מצוין. יש לו למעשה הצדקה עלילתית לזה שהוא מצולם בשחור לבן, כי הוא עוסק בנוסטלגיה. וזה סרט שכבר מההתחלה אומר, לא כל מה שהיה פעם בהכרח יותר טוב ממה שהיום, ואז הוא במשך שעה וחצי, שעתיים, פשוט מוכיח לך את זה. פשוט, זה לא בדיוק סרט מסע, וזה לא דרמה משפחתית, זה מין קצת מכל דבר. אני אהבתי את התוצאה. הוא לא נכנס לחמישייה שלי, אבל הוא אולי יותר מכולם היה קרוב.
אוקיי, החמש כמעט שלי, שומרי הגלקסיה.
נכון, גם זה יצא שם.
כן, פן טהור ומוחלט ממתק. פופי וכיפי, ואם אתה אומר כאילו להמליץ על סרט אחד השנה לכולם,
אבל זה כולם ראו כבר
ובצדק. ואופן, זה סרט שבא מפס יצור, אבל זה פס יצור שיודע בדיוק מה לעשות ונותן מספיק מקום לבמאי להוסיף את המגעים האישיים שלו. זה סרט שבו רקון מדבר קופץ על עץ מדבר שיכול להגיד רק 3 מילים ושמשחק אותו וין דיזל ומתחיל לראות במכונת יריעה ענקית, וזה לבדו שווה,
וזה לא הדבר הכי מוזר בסרט.
כן, הדבר הכי מוזר בסרט מגיע אחרי הכנויות.
כן, תישארו.
אני ואתה נורא נהננו מזה. הרבה אנשים שראיתי שכתבו אחרי זה שזה היה בגידה בהם, ואני לא מבין כזה. תגיד, מה אתם? אתם לא מבינים מהחיים שלכם.
לא ניכנס ללמה, אבל...
כן.
לא ברור.
לכל אחד, אתה יודע, בהרבה מסרטי הקבוצות גיבורים האלה, יש נטייה להתמקד בסופו של דבר על גיבור אחד, אבל פה כל אחד מקבל את המנת אישיות שלו, מה לעשות חוץ מגמורה המסכנה.
לא, זה כן מתמקד
בסטארלורד. כן, לכאורה, אבל בצורה שמספקת מקום לכל אחרים. זה לא כמו סרטי אקמן שזה פשוט מולברין ואנשים אחרים בצד.
סרטי מולברין ושוט.
כן, זה פשוט כיפי ויפה. והסיבה היחידה שהוא קצת נמוך זה כי הנבל היה חלש וכי האקט השלישי היה חלש.
היה נבל?
כן, לי פייס.
אני יודע, אבל...
בהופעה לא הכי גרועה שלו השנה.
אני חושב שפשוט שומע הגלקסיה הוא בעיניי סרט ש 75% טוב, והרבע הנוסף זה דברים שפשוט אני מרגיש שנעשו קצת ככה על אוטומט.
הגיוני. במקום התשיעי, סרט שעוסק בסרט ששום דבר בו לא נעשה על אוטומט, חולית של חודורובסקי.
אף אחד לא יכול להסביר מה הולך שם.
לא, זה עניין, זה סרט שדיברנו עליו, ואנחנו לא מדברים הרבה על סרטים טיוניים, שבו מסופר על הניסיון של הבמאי הצ'יליאני / צרפתי הנודע אלחנדרו חודורובסקי להכין סרט על פי הספר חולית בשנות ה-70
בלי לקרוא אותו.
רק שהוא לא קרא את הספר, הוא כל הזמן ממשיך לפתח רעיונות שלא קשורים למקור הספרותי או לשום דבר אחר
או לקולנוע.
הוא אוסף שחקנים באופן כמעט רנומלי של זה בן אדם שנורא מעניין אותי אז אני רוצה שהוא יופיע בסרט אצלי, אז בשביל מסוים הוא יופיע בסרט פינק פלויד.
פינק פלויד אמורים לכתוב את הפסקול,
פסקול יחד עם מגמה, ואמורים להופיע סלוודור דלי, אורסון ווילס, דייוויד קרדיין, מיק ג'אגר, והבן שלו.
כן.
שהוא העביר אותו סנת אימוני לחימה, את הבן בן השבע שלו או משהו כזה, זה היה
באותה תקופה. באותה תקופה כבר היה קצת יותר גדול.
כן, סליחה.
אבל עדיין צעיר למדי.
וזה הסרט שכמעט הביא לעולם את אייג'ר גייגר.
זה מעשה הביא לעולם את אייג'ר גייגר.
מבחינת הפרסום.
כן, הוא רק המשיך לפרויקטים במקום.
וכשאתה מסיים את הסרט הזה, ברור לך שחולית של חודורובסקי, הסרט שהוא היה מהם, היה אפילו יותר גרוע מהסרט של דייוויד לינץ', וזה חתיכת אתגר, אבל לשמוע את הסיפור של איך הוא כמעט עשה את זה, זה פשוט...
זה בן אדם שאתה רואה אותו מדבר, ו...
כל אנשים עשו את זה, פשוט עושה...
אתה רוצה לעשות סרטים, כי אתה רואה את ההתלהבות שלו, ואתה רוצה בעצמך לעשות את זה.
כן, הוא קצת נכשל בסוף, כי הוא מכוון לאיזה תזה גדולה על איך... חולית של חודורובסקי שלא נעשה באחד הסרטים הכי חשובים בהיסטוריה של הקולנוע והוביל הרבה דברים אחרים.
הוא לא.
לא נראה לי, אבל שווה את זה.
הוא קצת מבלבל בין צירופי מקרים לבין השראה.
אבל באמת, סרט תיעודי נהדר. וסרט נהדר בלי קשר תיעודי או לא. מקום שמיני, עוד סרט קומיקס, אחרי שנים שבהם מארוול תמיד עם נאום העשירייה שלי, קפטן אמריקה חייל החורף.
אז יש להם שניים פעם.
היה לנו כשדיברנו עליו קצת בעיה עם האקשן שם, שהיה הרבה מאוד שקי קם, אבל בראייה, אחרי שראיתי לו פעם שנייה, זה ממש לא הפריע לי, ויכולתי להעריך הרבה יותר את הקוריאוגרפיה, ואת מה שהם עשו שם עם המגן שלו, מה שהם עשו
שם. לשם שלו היה למגן שימוש ממשי.
כן, זה סנות האקשן, אני חושב, הכי טוב בעיקון של מרוול, אפילו יותר טוב מהנוקמים, כי בקפטן אמריקה הם מוגבלים לחלוטין לדמויות סמי-אנושיות, שהכוחות על שלהם מאוד מאוד מוגבלים. קצת יותר חזק, קצת יותר מהיר, יכול לקפוץ קצת יותר גבוה, אבל לא מישהו שיכול לעוף מעל בניינים או לראות קרני לייזר או משהו כזה. והתוצאה היא שורה של סצנות אקשן שכל אחד בפני עצמה נהדרת, ואני מזכיר לכם, זאת השנה שבה קיבלנו את הפשיטה 2, והוא לא נכנס לעשירייה שלי.
תראה.
כי בפשיטה 2 היה יותר מדי פיר.
הוא כמעט נכנס לחמישייה אחרת שלי.
באמת? לא, לא. הוא פשוט... בכל אופן, הסצנה של ממלית, והסצנה מול המטוס, והסצנה לנושאת המטוסים, המעופפת, וכל זה כבר טוב בפני עצמו, אבל קריס אבנס ממשיך להיות הבחירה המושלמת לקפטן אמריקה, הג'ימי סטוארט של המאה ה-21, מישהו שאיכשהו מצליח לשדר תמימות ונחמדות קוסמית כזאת.
חוץ מסקוט פילגרים.
כן. צוות שחקנים תומכים שעושים כל אחד עבודה טובה בפני עצמו, אז כאן נוצרה לג'והנסון, גם פה היא עושה עבודה מאוד טובה בתור הבלק ווידו, מקי בתור הפלקון, וזה סרט של מארוול שאשכרה מנסה לכיוון אמירה פוליטית. אמירה פוליטית מעניינת.
יש גם עוד משהו מעניין לגבי הסרט הזה. זו פעם ראשונה לדעתי שהסדרה Agents of Shield מתרחשת באותו יקום, העלילות של הסדרה ושל הסרט משתלבות בצורה מסוימת.
בשלב מסוים הסרט מקבילות. משנה את הכללים של אג.
כן, וזה, אני חושב שזו פעם ראשונה שזה נעשה, שסדרה וסרט במעשה מתקשרים בצורה כזאת אחד עם השני ברגע שבו הסרט יוצא.
עכשיו, יש לציין, Agents of Shield הייתה סדרה די נוראית, ואחרי קפטן אמריקה חייל החורף שינה את העלילה שלה, היא הייתה סדרה קצת פחות נוראית.
אני חושב שהיא נהייתה סדרה ממש טובה אחרי זה.
אז הנה לכם, סרט כל כך טוב שהוא משפר סדרות טלוויזיה.
יותר טובה מהסרט.
לא היא לא.
אני כן אגיד שראיתי פעמיים את קפטן אמריקה חייל החורף, אני לא כזה מתחבר אליו.
אני ממש...
אני מסכים שיש בו אקשן טוב, שקריס אבנס הוא בחירה טובה, שסוף סוף מצאו שימוש טוב למגן, ובטח שהשינוי הגדול בעלילה שמתחיל, בכלל, ישפיע גם על סרטים אחרים, לא רק על הסדרה ועל הסרט הזה, אני חושב שזה צעד שמאוד טוב שעשו אותו, אני פשוט חושב שהסך הכל פחות מתחבר.
וטובי ג'ונס, נכון? כן. בהופעה קצרה ש... כן, הוא... יכולה בהחלט להיכנס להופעות השנה.
הופעה.
הופעה. דקה וחצי של הקול שלו ו... והוא משאיר יותר כן. רושם מרוב נבלי הקולנוע.
מה, כמה עוד יש לך בחמישייה השנייה?
עוד שתיים. מקום שביעי, אפס בי יחסי אנוש.
אוקיי.
זה היה יכול להיכנס לחמישייה שאני חושב, כי זה באמת, זה סרט מצוין, לא סרט ישראל מצוין, זה סרט מצוין נקודה.
ברם.
אבל זאת קומדיה צבאית בלי הקומדיה. כי אנשים סביבים בעולם המשיכו לצחוק בשעה שאני מתפטר למשל וכזה. זה הדבר הכי לא נעים שאי פעם צפיתי בו במובן הטוב, כאילו זה, עוד פעם, זה חוויה קשה שאתה צריך לעבור, אבל רוב הזמן לא צחקתי בכלל, הדמויות האלה פשוט היו דמויות אומללות שהתנהגו באופן מומלל בסביבה אומללה. ואני כזה, אם זו קומדיה צבאית, איפה הצחוקים שלי? הסרט הזה מתחיל באופן כואב נוראי ונהיה יותר ויותר כואב ונוראי. הדבר היחיד שם שזה נקודת אור, כאילו, לא מבחינת החוק, פשוט נקודה של לא, לא כאב וסבל לדמות של אירנה רוב הזמן. אירנה?
אירנה.
אירנה.
אתה חי בישראל, איך אתה לא יודע לומר אירנה?
אני מצולל לחלוטין, אני מאשים את האף שלי עכשיו.
כן, גם אז?
כן. באמת, הופעה נהדרת של כל השחקניות, משהו שאנחנו לא רואים בקולנוע המקומי, אבל צריך לראות לנו יותר. פשוט, באמת, הדבר הכי שמודד לנו להיכנס לחמישייה, זה העובדה שהוא לא הצחיק אותי מספיק. אפילו לא בהומור השחור שלו כזה.
אוקיי, והמקום השישי שלך?
וזה באמת, היה לי התלבטות קשה עם... זה היה עוזר או מלון גרנד בודפס, וויפלש. אתה לא כל כך אהבת את וויפלש.
עוד פעם, זה לא שנאהבתי אותו, אני פשוט לא חושב שהוא כזה טוב. כמו שעושים.
אני חושב שהוא כזה טוב, זה סרט המתח הכי טוב של השנה.
בסדר.
זה סרט המתח של השנה, וזה סרט על נגד ג'אז. לא נגד ג'אז שנרדף בידי כוחות הרשע, או שצריך לנגן סולו מושלם, או שהפסנתר שלו יתפוצץ או משהו כזה, אני לא יודע איך מוזיקה עובדת.
הוא כן צריך לנגן סולו מושלם.
או שהפסנתר שלו יתפוצץ.
יש סיכוי שזה היה קורה.
זה הסרטה של התו האחרון, נכון?
אני לא יודע.
אני חושב שהבמאי של זה, זה הבחור שכתב את התו האחרון, ורואים.
אז יש לו קטע עם מוזיקה.
עם מוזיקה רצחנית.
כן.
הסרט הבא שלו יהיה, לא יודע, על מוזיקה רוק שמנסה לזמן שדים באמצעות הגיטרה.
יורה באנשים עם בס.
לא, זה כבר אל מריה שכבר עשו את זה.
לא מצוין.
ג'יי קיי סימונס מזכיר לכולנו שאחרי שנים שהוא פיתח את תדמית הבן אדם הנורא נורא נחמד הזה בקולנוע, מה? היה לו תפקידים ש... הוא מזכיר לנו למה הכרנו אותו לראשונה בתור שלנג'ר מאוז בתפקיד הבן אדם הכי מאיים בקולנוע, יותר מאיים מכל נבל על, מכל
הסרט
מטורף, יותר מכל דיקטטור מרושע, כאילו כל שנייה שהוא על המסך אתה מפחד שהוא הולך לחנוק את אחת הדמויות ואז לחנוק אותך.
תראה.
חוץ מהשניות שבהם הוא חונק מישהו, שאז אתה לא מפחד שהוא יחנוק מישהו, כי הוא חונק מישהו.
אתה כבר יודע שזה קורה, אתה רגוע.
וזה סרט כל כך אינטנסיבי וכל כך עצבני, ואיזה סרט עם אחד מהפסקולים הכי טובים של השנה. אני חוזר לג'אז בעקבות הסרט הזה.
וכמה פעמים הוא מסתיים?
פעם אחת, פעם אחת, פשוט מאוד ארוכה. אני דווקא, אני אהבתי את הסיום כל כך, והוא לא נגרר סתם לשם הגרירה, הוא נגרר בשביל הסיום המושלם הזה. בשביל השוט האחרון הנהדר הזה מבחינתי. באמת.
וזה אני לא מסכים, כי אני חושב שהוא מסתיים מאוחר מדי. היו שלוש אפשרויות איך להסתיים. היו שלוש אפשרויות להסתיים, והוא בחר בשלושתן, במקום באחת מהן. זה התחושה שלי. ועוד פעם, אני לא חושב שזה סרט גרוע, אני חושב שהוא סרט טוב. אני פשוט... לא חושב שהוא כזה טוב כמו שעושים ממנו. אפרופו סרטים טובים.
הסרט הראשון.
סוף סוף.
נאמבר אונו.
הוא מתחיל לחוב לי הגרון כבר.
שומרים באנגלית.
מקום ראשון שלי. סרט שהזכרנו ממש לא... ממש לפני כמה דקות. אפס ביחסי אנוש. הייתה לי הרבה התלבטות לגבי המקום הראשון, ומה שעשיתי פשוט ניסיתי לשחזר בראש את החוויה של הצפייה. אז נעלמת הוא הסרט שהכי ככה... הרגשתי ש... וואו, כאילו, מה עושים פה בסרט עצמו? היא זה הסרט שהכי גרם לי הרגשה כזאת של איזה כיף לראות סרט, איזה כיף ללכת לקולנוע בשביל דבר כזה. אפס ביחסי אנוש פשוט נתן לי את הכל ביחד. אתה אמרת שלא צחקת, אני מאוד צחקתי בו, וגם מאוד סבלתי במרכאות מהדברים שהדמויות עוברות, כי קודם כל זה הזכיר לי את השירות הצבאי הקצר שהיה לי, שיש סיבה למה הוא היה קצר. ומצד שני, הכתיבה הקומית שם היא באמת ברמה שלא רואים הרבה בארץ. לבנות בדיחה מתוך כוונה מראש שזאת תהיה בדיחה, ועדיין נצליח לשלב אותה בסצנה דרמטית. הדמות של אירנה באמת שהזכרת, היא דמות לא לחלוטין מוסברת. וזה חלק ממה שאהבתי בסרט, הוא לא מסביר הכל, קוראים שם דברים, לא תמיד דברים מציאותיים. וזה עדיין נראה הגיוני איכשהו, כי
זה צהל.
זה צהל. צהל הוא כל כך מגוחך במציאות, שאתה כבר מתחיל להאמין שגם הדברים שרואים בסרט, זה דברים שיכולים לקרות. ותופעה שבאמת, כמו שאתה הזכרת, הרבה אנשים לא צחקו בסרט. יש אנשים שמופתעים שאני קורא לו קומדיה.
כן.
אני חושב שהוא מאוד מצחיק. בעולם שראיתי אותו, אנשים התגלגלו מצחוק. ומצד שני, יש באמת כמה וכמה אנשים שהסיבה שנגיד הם התאכזבו ממנו זה כי הטריילר מציג אותו בתור קומדיה נטו, וזה סרט שהוא קשה גם, יש בו דברים מאוד קשים שקורים.
זה יותר מריקוד 22 מסטרייפס. איך שלא קוראים סטרייפס בארץ?
פסים, לא יודע. אז צריך להיות שם הזה. דנה איבגי עברה שנה הרבה, היא עברה, עוד מעט יוצא את לי לילה ששם היא מגלמת דמות שונה לחלוטין. פה היא לא ממושמעת, היא חושבת רק על עצמה.
ואת לי לילה לחיילת קומנדו שמתנקש בסדם חוסים?
קרוב.
כי אני לא קראת את התיאור הלילה של את לי לילה.
ואת לי לילה היא מפגרת, היא מוגבלת שכלית. והיא טובה בשני התפקידים.
אוקיי.
עכשיו, היא שחקנית, דנה אבקי, הסיבה שאפס ביחסי אנוש מחזיק לכל אורכו. גם השחקניות האחרות עושות עבודה טובה, אבל היא זאת שצריכה באמת לסחוב על הכתפיים הדי קטנות שלה המון מצבים, המון מצבים רגשיים. היא צריכה מצד אחד להיות אופטימית חלק מהזמן, מצד שני לעבור לעבור סבל גם גופני וגם נפשי. היא צריכה להתמודד עם שינויים שהיא לא מעוניינת בהם בסביבה שלה. היא צריכה להתמודד עם דברים שמכניסים כל אחד לטראומות. ומצד שני, היא גם, הדבר שעושה אותה הכי מאושרת זה לשבור סי בשולי המוקשים. שזה, בתור מישהו שחלק גדול מהשירות הצבאי שלו עבר במשחק סוליטר, אני מזדהה.
לא יודע, הדור המודרני לא ירצה יותר משחק אנגרי ברד או משהו כזה?
אני לא חושב שמותר. נראה שצהל מגביל את הדברים האלה. אלה הם כאלה ב-8200, ואז אתה יכול לשחק מה שאתה רוצה. סרט שפשוט בעיניי הוא לוקח גם סיטואציות מאוד קשות, גם סיטואציות מאוד קומיות, והוא נותן להם להתנגש. ובדרך כלל התנגשות כזאת לא תצא טוב, ואיכשהו פה הבמאי איטליה לוי הצליחה לתת בדיוק את כמות הזמן הרצועה לכל מצב.
אני לא יכול להתווכח אופה. מצווה היחידה שמבחינתי הסרט הזה לא נכנס לאחד מקומות היותר ראשונים, זה כי הוא לא הצחיק אותי מספיק בתור מה שהוא צג, לפחות חלקית בתור קומדיה. קומדיה שחורה, אני לא יודע.
כן, לא, השיווק שלו היה לא נכון.
לא.
מהבחינה הזאת.
תשמע, השיווק שלו כנראה היה מאוד נכון, כי יראו אותו יותר מכל סרט אחר בארץ.
זה נכון.
ובצדק, זה סרט טוב. זהו, נקודה, כאילו, אין.
מה זה אומר, גם הסרט האהוב עליי השנה וגם השנוא עליי עם ישראלים?
לא אומר כלום, גם שלא שברה הסרט האהוב עליך היה ישראלים.
כן, אבל השנוא עליי היה, מה זה היה? זה היה קיקס 2.
כן.
שיש שם שחקנית ישראלית.
שיש לך קונפליקטים ביחסים המדיניים שלך ויד.
כן. זה כמו מוכרים המתקים, שכל אחד מייצג צד אחר.
אני חושב אתה מגיין את פיצ'ך הזה מביים את אפס ביחסי אנוש.
זה יהיה סרט נוראי.
יושבים ומשחקים סוליטר, ומצלמם שאני מבקד במשך 5 דקות שהם משחקים סוליטר.
ואז נכנס ערבי. השרת הערבי בא ומדבר על הכיבוש.
כן, ואז מישהו אומר כזה, הצבא הוא כמו משהו.
חנות ממתקים, אתה לא יודע מה תקבל.
הצבא הוא כמו משחק סוליטר. כל לחיצה היא הפתעה, והיא יכולה להיות האחרונה בחייך.
לא שיחק על סוליטר, נכון? לא יצא לך לשחק הרבה סוליטר.
אבא שלי שחק סוליטר, אז אני שונא את המשחק הזה. זה המרד שלי.
לזה אנחנו ניכנס לפרק אחר. טוב, אני סקרן מה המקום הראשון שלך.
לא, אתה לא. כי אמרתי לך.
אבל אני לא זוכר.
אוקיי.
כי אני לא זוכר את מה שלא קשורים אליי.
השנה הופצו, לא בקולנוע, אלא בסינמטקים מלבד, שני סרטים עירים שברנדון גליסן משחק בהם תפקיד מרכזי. אחד מהם הוא שיר הים, שנכנס למקום השלישי, ואחד מהם הוא הקומר, שנכנס למקום הראשון. וזה אומר כנראה שכל סרט אירי שלא מופץ ישירות למסכים עם ברנדון גליסן ייכנס אצלי איפשהו לחמישייה, אז אני מקווה שנה הבאה לו רק סרט אחד, כדי שאני לא אראה אחד גוני. דיברנו על זה ממש בפרק הלפני האחרון שלנו.
כן, בסדר, סיימנו. קליק אחד למטה.
והקומר זה דרמה כל כך קונבנציונלית, כאילו במובן של אין שום דבר מפתיע או מחדש מבחינת עריכה, מבחינת צילום, מבחינת דמויות. הוא פשוט סיפור מצוין, שמבוצע באופן מצוין, שכתוב באופן מצוין, שבו הבמאי יודע בדיוק מה הדמויות עושות, אז הוא לא מנסה להפתיע אותך. אין פה איזה שום דבר שכזה, אמרו לי גם לך להגיד וואו, זה פשוט סיפור טוב. וזהו, זה פשוט סיפור טוב. מה אני יכול להגיד? סיפור על כומר שמישהו בא אליו להתוודות, והדבר שאומר לו, היחיד שאומר לו זה, שבוע מהיום אני הולך להרוג אותך, תסדיר את ענייניך בבקשה.
הוא כן מסביר למה.
ואז הוא נמנע מלהפוך להיות איזה סרט מתח. אני מדמיין במוחי את הרימק ההוליוודי, שבו הקומר מתחיל לצוד ברחבי ניו יורק, זה בטוח יהיה בניו יורק, אחרי כל האנשים שאולי מנסים להרוג אותו, וכנראה ליאם ניסון משחק אותו.
כן, שהוא אירי, שזה קצת מוזר. מה, לקחת שחקן אירי לגרסה האמריקאית.
למה לא? הם לקחו לרימק של מחוז 13 שחקן צרפתי.
ולקחו את אותו אחד מהסרט הקודם, זה לא נשאר.
ברנדון גליסן ממשיך להוכיח שהוא אחד השחקנים הטובים בשוק, בשוק, אני אומר כאילו אני איזה מפיק
הוליוודי. השוק של דאבלין,
כן.
יש שם שחקנים.
מייקל מקדונה,
מקדונה,
מוכיח שוב שהאחים מקדונה באופן כללי הם היוצרים הכי מעניינים בקולנוע כיום.
הרבה יותר טוב מהמורגר שלהם.
לא טוב כמו האחים כהן. אולי צריכים לעבוד על סרט ביחד, אני אהיה מאוד מעוניין לראות את זה.
אני לא חושב שהאחים כהן עובדים עם אנשים אחרים.
לא.
אף אחד לא יכול להבין אותם.
לא, האחים מקדונה. אני רוצה לראות אותם עובדים על סרט ביחד.
טוב, פשוט האחים כהן, אף אחד לא מבין מה עובר בראש שלהם, כי הם לא משתפים אף אחד. הם מתקשרים בטלפתיה.
האחים כהן מול האחים מקדונה. וכל סרט של כל אחד מצמד המקדונאים עד עכשיו מאוד אהבתי, ואת הסרט הזה הכי אהבתי עד עכשיו בגלל הפשטות שלו ובגלל הישירות שלו ובגלל שכל סרט קטנה שם היא מושלמת בפני עצמה ועומדת כחלק משלם גדול יותר.
זה מעניין, כי נגיד אני הכי מהסרטים שלהם אני הכי אהבתי את ברוז', שהוא סרט מאוד לא
תקנת בזה, אבל ראית רק את ברוז' ואת הקומר.
נו, זה מתגם מייצג.
אתה לא ראית את שבעה פסיכופטים או את המשמר.
לא, בברוז' מה שמאוד אהבתי זה דווקא שלכל דבר יש עוד איזה משמעות, יש איזה הכל הולך ובונה, נקרא איזה תמונה גדולה יותר.
לא, כן, אבל יש איזה משמעות, אבל חשוב מאוד. כשהלכתי לראות את ברוז', ציפיתי לאיזה סרט פוסט-טרנטינוי כזה, שנורא עניין מנסה להיות מגניב ומצטט ומודע לעצמו, אבל לא, זה בסופו של דבר, זה סיפור מאוד פשוט. יש הרבה דברים מעניינים בסיפור הזה, כמו שיש מקום, כמה דברים שאתה לא מצפה להם מבחינה לילתית, אבל אין ניסיון לחרוג מהמסגרת רק כדי לחרוג מהמסגרת. בניגוד לשבעה פסיכופטים שבו יש בכוונה ניסיון להיות מגניב ומוזר ומעניין.
הקומר הוא או סרט מאוד פשוט או סרט מאוד מאוד מורכב. תלוי באיזה פרשנות אתה בוחר. כי אני ראיתי אותו וזה נראה כמו המבחן האחרון של הקומר. כאילו הוא לא סתם יש לו שבוע עכשיו להתכונן, אלא בשבוע הזה הוא באמת מתמודד עם אתגרים ופיתויים.
אגב, כשקלטנו את הפודקאסט לא אמרנו בכלל מה משמעות המילה קלברי, כי לא טרחתי לבדוק את זה אפילו, בתור מישהו שמאוד אהב את הסרט ורוטו פעמיים, זה המילה האנגלית לגולגטה. למה הוא קורא לזה גולגטה? זה שם הרבה יותר מגניב.
אומרים גם גולגטה.
בעברית? גולגטה?
לא, באנגלית. בעברית אומרים גולגטה. גולגוטה.
כן, אז כנראה זה, לא יודע, אולי מאיטלקית.
זה בארמית.
כן. למה הוא קוראים לזה גולגטה?
אני לא יודע.
הרבה מאוד מטליסטים היו באים לראות הסרט הזה אם היו קוראים לו גולגטה.
אולי בגלל זה הם לא מטליסטים.
בסינמטק כאילו?
כן, הם עשו למשוך את הקהל של לורד אוף דה דנס.
בואו לראות אנשים לא רוקדים, כועסים אחד על השני.
הם כן רוקדים.
בקושי יש ריקודים בסרט הזה.
אבל יש ריקודים איזה למוזיקה עירית.
אוקיי, הקומר זה סרט שאני יכול להמליץ בלב שלם לכולם, כי אני אוהב אותו, והחברים ההיפסטרים שלי אוהבו אותו, ואימא שלי תאהב אותו, ואבא שלי אוהב אותו, וסבתא שלי תאהב אותו.
זה מצחיק, אין לך חברים היפסטרים.
אני החבר ההיפסטר של עצמי.
אנחנו מגלים פה הרבה דברים היום.
ואני באמת חושב שזה נדיר מאוד שסרט יכול להיות משהו שכולם יכולים לאהוב, ועדיין להיות טוב, כי סרטים שמבחינתי שכולם יכולים לאהוב זה בדרך כלל משהו שצריך היה להתפשר כל הזמן, אבל לא. זה פשוט סרט שהולך עם האמת שלו. זה סרט נהדר בשביל זה.
אוקיי.
זה?
זה... כן.
החמישייה. פלוס עוד חמישייה, פלוס חמישיית מינוס, שזה אומר טכנית שזה
החמישייה. חמישייה. זה מתכזז לחמישייה.
כן.
טוב. באופן כללי,
הטוב
שהתחלנו איתו, אני חושב שהיו כמה סרטים, וציינתי אותם, כמה סרטים מאוד טובים, לא מספיק בשביל שזאת תהיה שנה גדולה.
אני, יש הרבה סרטים שיכולתי להכניס בכיף, להמשיך את הרשימה של סרטים טובים, פשוט אין מקום. אני בניגוד אליך מאוד אהבתי את רכבת הקרח, אני מאוד אהבתי את הזה מוול סטריט.
שלא נכנס אצלי, אבל הוא לא היה נכנס לחמשת הגדולים.
חלום אמריקאי היה מאוד חביב.
אני מחשיב אותו לשנה שעברה. סט.
וגם לא עד כדי ככה.
לא, כי הוא יצא ממש בסוף השנה שעברה, אז מבחינתי עוד אפשר להחשיב אותו שם.
אם אתם רוצים המלצות, אתם יכולים לעבור על כל הפודקאסטים של השנה שחלפה. זה בסך כל 50 ומשהו.
יש לכם משהו לעשות עכשיו.
כן.
אתם לא עושים כלום עכשיו. כן. אתם מקשיבים לפודקאסט במקום לעבוד.
כן. אתם לא מכינים לנו עוגיות. אני ואביעד רוצים עוגיות. טוב, נסיים אביעד. יש לך משהו להגיד? לשנה הבאה בדירה,
בדירה שלך הבנויה. כן.
אנחנו מקליטים כבר חודש במקומות מתחלפים בחוסר נוחיות, אבל אנחנו מסתדרים.
כן.
מה שאנחנו לא עושים בשביל להביא לכם פודקאסט חדש כל שבוע.
אנחנו לא חייבים אגב. כאילו, אנחנו עושים את זה כי אכפת לנו.
עוד פעם, יש את האיש עם האקדח שאתה לא מזכיר.
אתה לא אמור לומר את זה.
אני לא אומר את זה, אני רומז את זה.
אנחנו לא מדברים על צ'רלי.
אז בפרק הבא נחזור לשגרה, עוד פעם סרט חדש וסרט קלאסי, ופרק אחרי זה אולי לא, כי הולכים להכריז על המועמדים לאוסקר, ואני צריך לעשות עוד ספיישל.
אני חושב שאת הספיישל של האוסקר אנחנו נחכה איתו קצת עד לאוסקר.
אוקיי, נראה.
בוא ניתן להם קצת ליהנות משגרה.
עד השנה הבאה, אני הייתי תום שפירה.
ואני אביעד שמיר.
ניפגש בסרטים. Ways I can't think out the future. Many kids don't need the masters. Just the way they rose and knew the process. Hell yeah. Ways I can't think out the future. Many kids don't need the masters. Just the way they rose and knew the process. Hell yeah. Just the way